זה היה שבק.
הרב, יש איזו התכנות שהשיעורים ימשיכו במתכונות כאלה גם אחרי שתיגמר הקורונה?
לא יודע. האמת שזה דווקא לא רע בעיניי. חוסך את כל
ממש.
הנסיעות וכל הטררם שמסביב.
וחוסך כל כך הרבה אנרגיה לכדור הארץ ולנו.
כן, האמת שבקבוצה קטנה זה באמת, אני חושב שזה זה בסדר גמור. בקבוצה יותר גדולה אני חושב שיש הבדלים שקצת מקשים. לא יודע.
אריה, שאלו אותנו מי יכול להמשיך ללמד בזום גם בסמסטר הבא. ואז בונים מערכת של חלוקת שיעורים וממש הרוב
זה נוח. טוב, רק הערה, אני כמו שהתחלנו כבר נדמה לי בשנה שעברה או לפני שנתיים, אני כבר לא זוכר, תהיה איזושהי מטלת סיום. אני מתכוון כרגע לפחות לאלה שמשתתפות בתקן של מלגאיות, כמובן כל האחרות גם מוזמנות, אבל אלה שמשתתפות בתקן של מלגאיות, אז אמורות להגיש מטלה כזאת, וזה בסוף ניתן ציון על בסיס, גם על בסיס המטלה. אלה הדרישות של הרקטור. אני אשלח את זה, אני חושב משהו כמו שבוע לפני סוף הסמסטר, כי אני לא רוצה שזה יפריע לנו ללימוד השוטף עכשיו, ומסוף הסמסטר, נגיד עוד שבוע וחצי או משהו כזה, אני אבקש לקבל את זה בחזרה. ותהיה לכם על זה שבועיים ומשהו להתעסק עם זה. בסדר? זה פשוט, אני בוחר איזושהי סוגיה, אני כבר אגיד לכם, זה סוגיית חזקת האם מועילה לבן או לבת. הזכרתי את זה בסוגיה של תרי ותרי עם ינאי המלך, אם אתם זוכרות. אז אני טיפה מרחיב את מה שדיברנו שם, תוכלו גם קצת להיעזר במה שדיברנו שם, וטיפה להרחיב שאלות על העניין הזה, קצת מקורות ושאלות על העניין הזה. זאת אומרת, זה בעצם, זה כמו, נקרא לזה עבודת בית, זה לא לכתוב מאמר, אלא בסדר, זה לא מצפה שתהיינה בעיות מיוחדות. יכול להיות שיהיו דברים שיהיו קצת יותר קשים שם, אבל כל אחת לפי מה שהיא יכולה, לא צריך להיבהל מזה. אוקיי, אז זה אני אשלח, אמרתי, בסביבות שבוע, נגיד, לפני סוף הסמסטר, משהו כזה. אוקיי, אנחנו בענייני שוויה ענף שחתיכא דאיסורא. אז ראינו בשאלה, ראינו מחלוקת בשאלה האם כופים על שוויה ענף שחתיכא דאיסורא. דיברנו על זה שיש פה איזושהי נאמנות סובייקטיבית, והשאלה האם יש כאן בסך הכל אמירה שאומרת לנו שבן אדם צריך לציית להלכה, שזה לכאורה מה שכתוב בכלל הזה של שוויה ענף, שאם אתה חושב שהדבר הזה הוא בשר חזיר אז אל תאכל אותו, כן, מין איזה אמירה כזאת. אבל כמו שראינו, זה לא יכול להיות רק זה, אחרת אין שום מקום לעיקרון הזה. אחת ההשלכות המתבקשות זה כפייה של בית הדין, שבית הדין, אפילו אם אתה עצמך לא רוצה לעשות את זה, בית הדין יכפה עליך להתנהג באופן הזה, שזה כבר אומר שזה לא סתם רק החובה להתנהג על פי ההלכה, אלא יש פה איזושהי קביעה שבן אדם יכול לקבוע את הסטטוס האיסורי שלו, או של התחום שלו. וראינו אולי מחלוקת בין השולחן ערוך והרמב״ם, יכול להיות אם הבני האהובה צודק או לא. ואמרתי שזה כנראה יהיה תלוי בשאלה איך אנחנו מבינים את דין שוויה ענף שחתיכא דאיסורא. האם הדבר הזה הוא נאמנות או הדבר הזה הוא נדר? הזכרתי כבר את שתי האפשרויות האלה בפעם הקודמת, ועכשיו אני רוצה קצת להיכנס לזה יותר. אז המקור מה הוא עשה פה? המקור מה הוא עשה? טוב. המקור הראשון לעניין הזה זה תשובת המערי בסן. אמנם בית החקירות האחרות יש איתי עליהם עריכות דברים, וכעת אין בי כוח להעלותם על ספר, אבל מה שעלה בידי לעניין תמצית הדין החקירה השנית, כן, מההקשר שם בתשובה, נראה דדינא הכי, דבכל מקום שאמרו שוו יענף שחתיכה דאיסורה, אפשר דמידין נדרי איסר נגעו בה, או נדרי איסור נגעו בה. זאת אומרת, הוא טוען שהנאמנות הזאת של שוו יענף שחתיכה דאיסורה, זאת, זה איזשהו סוג של נדירת נדר. הבן אדם נודר שהדבר הזה יהיה אסור עליו, ולכן זה תקף. זה לא במישור של הנאמנויות, אלא במישור של ההתחייבויות, כן, של הנדרים. זה כמובן מעורר קושי שהוא מרגיש בו, והוא אומר, ואף על פי שאינו ממש כנדר, דהה לא מצינו בהם התרת חכם, הרי אם זה היה נדר, אז אתה יכול ללכת לחכם שיתיר לך את הנדר. בדין שוו יענף שחתיכה דאיסורא, לא מצאנו שהולכים לחכם שמתיר את הנדר. יותר מזה, בכל מיני מקומות שהגמרא שואלת, רגע, איך זה יכול להיות שלא קופים עליו או כן קופים עליו, מה הבעיה? היא יכולה להגיד שהוא הלך לחכם שיתיר לו את הנדר והכל בסדר.
הוא לא יכול בהמתלה פשוט להתיר את עצמו?
לא, המתלה זה לא הטלת נדר, המתלה זה הסבר לבית הדין למה הוא התכוון.
בסדר, אבל אם הוא מביא
המטלה,
הוא בכלל...
אז ראינו בגמרא שלנו. אז זה ראינו בגמרא...
לא, זה עוד יותר קל, לא צריך בכלל יותר מחכם.
לא, צריך יותר מחכם במקום שבו אני לא מביא המטלה לדבריי. לא הבאתי המטלה לדבריי, התכוונתי ברצינות. ועכשיו אני הולך לחכם והוא מתיר לי. מה, למה אני צריך להגיע למטלה? המטלה זה אומר שמראש בכלל לא זה מה שאני אמרתי. אבל התרה לחכם זה לא ככה, התרה לחכם אני אמרתי את זה והחכם מתיר לי. מהגמרא רואים שהתרת חכם לא מועילה במצב של שוויה, ואז זה לכאורה רמז לזה שלא מדובר פה בנדר. אז הוא אומר, ואף על פי שאינו ממש כנדר דה, לא מצינו בהם התרת חכם, אולי יחמירו בעניינים אלו כמו בנזירות שמשון דליטי בשאלה. כן, יכול להיות, יש סוג מסוים, נזירות זה סוג של נדרים. עכשיו יש שני סוגי נזירים, יש נזיר רגיל ויש נזיר שמשון. נזיר שמשון זה כמו שאנחנו מכירים מהתנך, שההורים שלו בעצם, הוא היה נזיר מרחם, ההורים שלו בעצם כבר קיבלו הוראה לנדור נזירות עבורו, וכשהוא נולד הוא כבר נזיר, זה לא שהוא קיבל על עצמו נזירות, כמו נזיר רגיל. על נזיר כזה אי אפשר להישאל, אין התרת חכם, זה משהו שהוא קבוע, אי אפשר לשנות אותו. אז הוא אומר, יכול להיות שהחמירו בעניינים האלה כמו בנזירות שמשון, זה איזשהו נדר שאותו אי אפשר להתיר, מאיזושהי סיבה. ואפשר נמי לומר, אחרי זה הוא חוזר בו ואומר, אבל יכול להיות בעצם שלא צריך להגיע לפרשת נדר, דהינו אלא מדין הודעת בעל דין, דעה והקמי העדים, ואפילו לעניין איסורה, במה שנוגע לעצמו. זאת אומרת, העיקרון של הודעת בעל דין נאמר לא רק לגבי ממון שאני מודה למישהו שאני חייב לו כסף, אלא גם לגבי איסור. ושוב פעם, שימו לב לקישור שהוא עושה, כמו שגם הקצות עושה, בין הודעת בעל דין לבין שוו יענף שחתיכה דאיסורה. כי הוא עצמו מרגיש שיש הבדל גדול בין הודעת בעל דין לבין שוו יענף שלו. למה? כי הודעת בעל דין זה בתחום הממוני. עכשיו, בתחום הממוני אני תמיד יכול לקחת 100 שקל שלי ולתת למי שאני רוצה מתנות. אבל אני לא יכול לתת למישהו מתנות איסורים. זאת אומרת, האיסורים לא תלויים במה שאני רוצה או לא רוצה. איסורים התורה קובעת. לכן, בהודעת בעל דין אני מוכן לקבל את זה שלבן אדם תהיה נאמנות, כי בסך הכל הוא יכול גם לתת את 100 שקל האלה מתנה אם הוא רוצה למישהו אחר. אין פה שום דבר עקרוני, אבל באיסורים, לכאורה אני אמור לדבר על נאמנות, לא על יכולת לתת מתנות. אני לא נותן מתנות למישהו שהוא אסור עליי או שאני אסור עליו. אוקיי? אז לכן אתה יכול לדבר מדין נדר, זה מה שהוא אמר למעלה. אבל פה הוא אומר, אולי לא נדר אלא נאמנות. אומר, מה זה נאמנות? בהודעת בעל דין אפשר לתת מתנה מהשקל. אבל באיסורים, מה זה נקרא נאמנות? השאלה אם זה באמת אסור או לא אסור. אז הוא אומר שלמרות שפה לא מדובר בממון, אבל לעניין איסור הבן אדם נאמן במה שנוגע לעצמו. וזה כמובן מחזיר אותנו לשאלה מה יסוד הנאמנות של הודעת בעל דין בממון. כי גם שם ראינו את מחלוקת מערי בן לב והקצות, כבר לפני כמה שיעורים, שהמערי בן לב טוען שזה סוג של התחייבות, גם כן כמו נדר כזה, התחייבות לתת מתנה, כשאני מודה שאני חייב לך 100 שקל. אז אני לא נאמן שאני חייב לך 100 שקל, כי אני בעל דבר ואני עד אחד, אני לא יכול להיות נאמן. אלא מה, אז למה? מה יסוד הנאמנות שלי כשאני מודה שאני חייב לך 100 שקל? אני נותן לך מתנה, כך אומר המערי בן לב. אני הרי יכול לתת לך מתנה 100 שקל. אז זה לא שבאמת לוויתי ממך, אנחנו לא מקבלים את ההודעה הזאת כעדות, כן? כאינדיקציה לזה שכך באמת הייתה המציאות. אבל אם אתה רוצה להתחייב 100 שקל, שיהיה לך לבריאות, אז תתחייב את 100 שקל. כך אומר המערי בן לב, הקצות מביא ראיות חזקות מאוד נגדו. ובסופו של דבר הקצות טוען שלא, זאת נאמנות, זה לא התחייבות. אתה באמת התחדש, אשר יאמר כי הוא זה, זה משם לומדים את מודה במקצת, שהתורה מחדשת שיש לאדם נאמנות מלאה על התחום שנוגע לעצמו. זאת אומרת, זה נאמנות ולא התחייבות. ברגע שזה כך, אז אין מניעה גם להגיד את זה על שווי ענף שחתיך דיסורה. אם זה התחייבות, הודעת בעל דין, אז כמובן בכסף אני יכול להתחייב איזה כסף שאני רוצה למי שאני רוצה, אבל מזה אי אפשר ללמוד על איסורים. אלא אם כן, נגיד שבאיסורים זה איזשהו סוג של נדר, שזה כמו ההתחייבות בממון, הנדר הוא התחייבות באיסור. אבל אם זה לא נדר, כמו שהוא אמר, זה לא ניתן לשאלה, אי אפשר להתיר את הנדר הזה, אז אם זה לא פרשת נדר, אז אין מה לדמות הודעת בעל דין לשווי ענף שחתיכה דאיסורה. אבל אם אנחנו מבינים שגם בהודעת בעל דין זאת נאמנות, זה לא התחייבות, למרות שאני בעל דבר ואני עד אחד, התורה חידשה שלגבי עצמי יש לי נאמנות כמו מהעדים. טוב, אם התורה חידשה את זה, יכול להיות בהחלט שהחידוש הזה נכון גם לאיסור ולא רק לממון, שלגבי יש לי נאמנות, זאת אומרת אני מברר את המציאות כמו מהעדים, ואז לא צריך להגיע לחידוש הזה של נדר. כן,
אם יש מצב
נגד
גם בממון שנאמנות
היא
לא נאמנות שלי, יכולה להיות בספק אם יש חשש שיש לי איזה אינטרס בעניין, לא משנה, אני לא סתם נותן לו כסף, אלא איזה אני אומר שאני מחזיר את החוב, ובאמת אני לא חייב לו כלום, אלא ככה למצוא חן בעיניו, לא יודעת, כל מיני דברים, לתת לו שוחד בצורה הזאת, כל מיני דברים, אם יש חשד, אז גם הנאמנות לא תהיה אבסולוטית.
יכול להיות, יכול להיות, אם יהיה חשד, אז באמת לא, למשל הגמרא אומרת שאם הוא שומע שהיו עדים ממשמשים ובאים, את מישהו שבא להודות, אבל הוא כבר יודע שיש שני עדים בדרך לבית הדין, והוא רץ מהר להודות. אז שם באמת אנחנו לא נקבל את ההודעה שלו. ושאנחנו יודעים שהוא עושה את זה בתור איזה תרגיל משפטי, כי הוא כבר יודע שיש לנו עדים, לא יעזור שום דבר. אז במקום שבו יש לנו חשד, יכול להיות באמת שאנחנו לא נקבל את ההודעה שלו. לצד שזאת נאמנות, לצד שזה התחייבות, אז זה לא קשור לחשדות. הוא רוצה להתחייב, אז הוא יתחייב. זה בדיוק אחד הנפקמינות שיכולות להיות.
כן, גם נפקמינה, כן, כן? זה מה שאנחנו חייבים.
אז הוא אומר, אז אם באמת בהודעת בעל דין אנחנו תופסים את זה כנאמנות ולא כהתחייבות, אם זה כך, אפשר להרחיב את זה גם לגבי איסורים. ואז שווי ענף שחתיכה דאיסורה לא צריך אפילו מקור. אנחנו לומדים את זה מאותו פסוק של הודעת בעל דין, אשר יאמר כי הוא זה. כמו שהזכרת...
רגע, כן? לפי מערי בן לב, אפשר להרחיב את זה לאיסורים?
מה, עוד פעם?
לפי מערי בן לב, שזה סוג של כאילו נדר.
כן.
אפשר להרחיב את זה גם לאיסורים?
אפשר, להפך. מערי בן לב טוען שכמו שבהודעת בעל דין, הדבר הזה הוא התחייבות ולא נאמנות, גם בשווי ענף שחתיכה דאיסורה זה לא יכול להיות נאמנות, כי אם בכלל זה נאמנות זה נלמד מהודעת בעל דין, אבל אם הודעת בעל דין בעצמה היא התחייבות ולא נאמנות, אז מה עם שוויה? אז מה שוויה? צריך להיות נדר. אז הוא מצטרף לדעה הראשונה של המערי בסן. בסדר? עכשיו בקצות זה באמת הולך בדיוק באותו מסלול, זה מקור יותר ידוע הקצות. המערי בסן אגב נדמה לי היה רבו של הרמחל, למרות שהיו שני מערי בסן, אז אני לא יודע, זה היה רבי ישעיה בסן ורבי יחיאל בסן, אני לא זוכר מי מהם, אבל נדמה לי שזה היה רבו של הרמחל. אז הוא היה לפני הקצות והמערי בן לב, אבל במהלך במערי בן לב ובקצות זה גם אותו דבר, בדיוק לפי אותם שני מסלולים. המערי בן לב אומר אין דבר כזה נאמנות, בן אדם הוא עד אחד והוא בעל דבר, הוא לא יכול להיות נאמן על עצמו. אז בממונות איך נבין את הנאמנות של הודעת בעל דין? זאת התחייבות. ושוויה, איך נבין את שוויה? הרי זה איסור, אין התחייבות באיסור, אבל יש התחייבות באיסור, זה נדר. אז זה עובד במישור של נדר. הקצות יוצא נגד המערי בן לב, בדיוק כמו הדעה השנייה פה במערי בסן, והקצות אומר, לא, גם בהודעת בעל דין זה נאמנות, וממילא גם בדין שוויה אפשר להגיד שהדבר הזה הוא נאמנות. אדם, יש חידוש, שהאדם נאמן לגבי עצמו כמאה עדים, זאת אומרת נאמנות מוחלטת. וזה מה שהקצות מסיק, אולי אני אגדיל קצת את הפונטים פה. ומקצת שכתבו גם בדין שווי ענף שחתיכה דייסוה, כן, הסוגיה שלנו בכתובות כ"ב, הוא גם כן מתורת נדר. אבל ראיתי במוארית חלק ג', תשובת מוארית, שדחה דבר זה. וכתב, דאם היה מתורת נדר, הווה מהני בי שאלה. בדיוק אותה הערה של המערי בסן. הוא אומר, לא יכול להיות שזה נדר, אחרת היה אפשר ללכת לחכם ולהישאל. ולפי דרכנו, אומר הקצות, גם בדין שווי ענף שחתיכה דאיסורה הוא מדין נאמנות. דכיוון דאמין התורה לכל אדם על עצמו, אם כן בין בממון בין באיסור, לעולם נאמן על עצמו. זאת אומרת, בדיוק את אותו מהלך כמו שרואים במערי בסן, הכיוון שהוא לא מקבל את התשובה שהציע המערי בסן, שזה כמו נזירות שמשון, שיחמירו פה שאי אפשר יהיה להישאל ולהתיר את הנדר הזה, ואז אתה יכול להישאר בתפיסה של נדר, לא קשה למה אי אפשר להתיר את זה. המערית והקצות לא מקבלים את זה, אומרים מאיפה צריך מקור לדבר כזה. נזירות שמשון יש איזשהו מקור, אבל מאיפה המקור לזה שכשבן אדם נודר בשווי הנפשה, אז אי אפשר להתיר לו? למה לא? אם זה נדר, אז זה נדר רגיל, למה שאי אפשר יהיה להתיר לו? מה הבעיה? זה באמת דחוק מאוד מה שאומר המערי בסן, ולכן הם אומרים לא סביר שזה נדר, אם זה לא נדר אז מה זה כן? כנראה זה נאמנות. אם זה נאמנות, אז המקור הוא מהודעת בעדין כמעדים, שגם שם זה נאמנות. ואז הוא חולק על המוארי בן לב, גם לגבי הודעת בעדין, שכל הסיפור הזה הוא נאמנות ולא נדר, או לא התחייבות.
אפשר לשאול משהו?
כן.
שתי האפשרויות האלה, אפשרויות פורמליסטיות הלכתיות, אבל אפשר גם מסדר אחר, לא, את אולי יותר נכנס כזה נאמנות, של משהו פסיכולוגי. זאת אומרת, ברגע שאדם משוכנע שזה אסור עליו, אז אני לא חושבת מאיזה צד הלכתי או משפטי הוא חייב להישמע לאיסור הזה. באופן פנימי, זה אסור עליו.
לא, אבל אני...
למה אמרת, כשאתה שזברת, למה מעד שראה אירוע לא יכול להיות דיין, וזה מפשוט. כי הוא יודע במה קורה, הוא לא יכול להפך בזכותו. זאת אומרת, גם פה, האדם הזה יודע, אנחנו לא נדעו מה הידיעה הזאת, אבל כלפי עצמו הוא יודע. אז אני לא יכולה לדעות מבחינה הלכתית, נגיד בהמשך שראינו עם אישה. היא יודעת שהיא נאנסה. גם אם כל מיני סיבות הלכתיות, אני אגיד שזה לא רלוונטי, ואני לא שואלת אותה, היא יודעת שהיא אסורה על בעלה.
זה בשיעור הקודם. בשיעור הקודם דיברנו על זה, זה מה שאנחנו נראה גם פה בהמשך, לא מאכילים לאדם דבר האסור לו. זאת אומרת, אם הוא חושב שזה אסור לו, אתה לא יכול להכריח אותו לעשות את זה, למרות שאתה אולי אין לך ראיות, אבל הוא עצמו חזקה עליו, הוא יודע את זה, יכול שאתה לא תקבל את זה בדיני ראיות. אתה לא יכול להכריח בן אדם לעשות משהו שלשיטתו הוא איסור. זה היה לי ויכוח עם יעל אייגנברג, כן, בשיעור שעבר, על היחס בין הבעל לבין האישה שם. כן, איך יכול להיות שנותנים לבעל הוראה לגרש את האישה, אז דיברנו על זה. אבל פה צריך לשים לב טוב, כי הרי מה שאת אומרת בעצם מחזיר אותי לתפיסה שאותה שללתי בתחילת השיעור, או בשיעור הקודם כבר. התפיסה שאומרת שמה שיש בדין שווי ענף שחתיך עד איסור הזה בסך הכל החובה לציית להלכה. זאת אומרת, הרי הבן אדם אומר, הוא יודע שזה אסור, אז אומרים לו בסדר גמור, אז תתנהג, בהתאם. לא, אבל בדין שווי אנחנו רואים שיש פה משהו מעבר לזה, עובדה שבית הדין למשל כופה אותו, אבל הוא לא רוצה לעשות את זה, ובית הדין יכריח אותו להתנהג לפי הודעתו. תשאיר לו, אם זה רק זכותו להתנהג כמו שהוא מבין, אז מה אתה מתערב לו בחיים? שיעשה הוא את מה שהוא מבין, ואם הוא לא יעשה, אז הקדוש ברוך הוא יתחשבן איתו. אנחנו רואים שלא, זה נתפס ממש כנאמנות. זאת אומרת, בית הדין אפילו מתערב, כופה אולי, וכדומה. זאת אומרת שיש פה משהו מעבר לסתם מתן אפשרות לבן אדם להתנהג כמו שהוא רוצה או חושב שנכון. לכן אני חושב שזה לא מספיק. ברור שיש גם את העניין הזה, אבל זה לא מספיק. זה יהיה את העניין הזה מעבר לדין שוויה. זאת אומרת, מעבר לדין שוויה, במקום שבו אנחנו נרצה להכריח את הבן אדם לעשות משהו שלשיטתו הוא אסור, את זה אנחנו לא נוכל לעשות בגלל העיקרון שלך, שהוא גם נכון, אבל זה לא ממצא את כל דין שוויה. בדין שוויה יש משהו מעבר לזה.
אתה מדבר על
הכפייה. כן, לא ייתכן שאנחנו נכריח בן אדם, נאכיל בן אדם דבר האסור לו, שזה עיקרון נכון, רק אני טוען שזה לא מדין שוויה. זאת אומרת, זה משהו אחר שגם הוא נכון. ואת גם אם מדין שוויה...
הוא לחייב אותו לגרש את אשתו.
אנחנו לחייב אותו לגרש את אשתו, זה אולי כן. אבל לחייב אותו לא לגרש את אשתו, זאת אומרת, לחיות איתה למרות שלשיטתו היא אסורה עליו, זה דבר בעייתי. אז אנחנו לא יכולים להכריח בן אדם לעשות משהו שלשיטתו הוא אסור עליו. אז אני אומר, זה בהחלט יכול להיות עיקרון נכון, אני חושב שהוא נכון, אבל זה לא דין שוויה. זה שני דברים שונים. כי פה אנחנו מדברים על מצב, בדין שווי אנחנו מדברים על מצב שהאדם עצמו לא רוצה לעשות את מה שיוצא מהודעתו, ובית הדין יכריח אותו לעשות את זה. את מדברת על מצב הפוך, שבית הדין מנסה להכריח אותו לעשות משהו נגד הודעתו. אי אפשר להכריח אותו, הרי הוא חושב שזה אסור, איך אתה יכול לכפות עליו לעשות משהו שלשיטתו הוא אסור? בסדר? אז זה עיקרון נכון, רק אני לא חושב שזה כתוב בדין שוויה. נראה בהמשך את הרן ועוד.
יש לי שאלה טכנית. אם האישה אסורה על בעלה, נגיד בגלל שהיא נאנסה, אז גם לה אסור להיות, מהצד שלה יש גם איסור, או רק מהצד שלו יש איסור?
שניהם, שניהם. כל איסורי אישות הם איסורים על שני הצדדים בשווה. זה כלל בגמרא. חוץ, יש מקום אחד שהוא חריג, ועוד איזה פלפול של אבני נזר שאני לא בדיוק זוכר אם איזה מצרי שני, משהו, אבל יש, המקרה הפשוט זה שפחה חרופה. שפחה חרופה, כשמישהו בא עליה, אז היא עברה איסור והבועל לא עבר איסור. להלכה, זה מחלוקת בגמרא, אבל להלכה, הבועל לא עבר איסור, צריך להביא קורבן אשם, אבל איסור לאו אין עליו. אז זה המקום היחידי שאני מכיר שיש אסימטריה באיסורי אישות. אבל הכלל הוא שזה סימטרי. אוקיי, בוא נמשיך רגע. בגמרא בכתובות בדף ת', לא רציתי להכניס אתכם לשם כי זה גמרא קצת מסובכת, אבל הגמרא בכתובות בדף ת' מדברת על בעל שהתחתן עם אישה, ובלילה הראשון הוא גילה שהיא בעצם הייתה בעולה כבר. אז הוא בא לבית הדין ואומר, פתח פתוח מצאתי. פתח פתוח מצאתי, יש לזה שתי השלכות. א', שאם היא בעולה כבר, אז הכתובה שלה היא מנה ולא 200, על זה דיברנו בתחילת השנה, וב', אם היא נאנסה תחתיו, כשהיא כבר הייתה ארוסה, או נבעלה, אם הוא כהן, אז אפילו אם היא נאנסה. אם הוא ישראל, אז אם היא נבעלה תחתיו ברצון, אז היא אסורה עליו, הוא חייב להוציא אותה. אז כשבן אדם אומר, פתח פתוח מצאתי, אז יש לזה שתי השלכות, איסורית וממונית. עכשיו, ישנם מצבים שבהם אנחנו לא מקבלים את טענתו. פתח פתוח מצאתי, לא מקבלים את טענתו. אז על זה אומרת הגמרא, בכל זאת הוא נאמן לאוסרה עליו. ורשי שם מסביר שזה מדין שווי ענף שחתיך עדי איסורה. אם הוא עצמו אומר שהיא אסורה עליו, למרות שאנחנו לא נקבל את זה למשל לעניין זה שלא מגיעה לכתובה. אבל אנחנו כן נקבל את זה לעניין זה שהוא, היא אסורה עליו, אי אפשר לכפות עליו לקיים איתה יחסים כשלשיטתו היא אסורה. אז שם בשיטה...
ובאותה מידה הוא אסור עליה.
כן, אבל היא יכולה להגיד, אני לא מסכימה, אני חושבת, אני לא נבעלתי, הוא טוען שנבעלתי. אז אם הוא טוען, אז הוא עצר אותה על עצמו. אבל אנחנו בבית הדין או האישה עצמה לא חייבים לקבל את זה. אז אומרים, מצד אחד, מבחינה ממונית, הוא יצטרך לשלם את הכתובה, כי אנחנו לא באמת מקבלים את הטענה שלו. מצד שני, אבל הראו לשיטתו היא באמת אסורה עליו, אי אפשר להכריח בן אדם לעשות מעשה שלשיטתו הוא אסור. זה בדיוק הוויכוח שהיה בשיעור שעבר. אז זה אומר שם...
כן, אבל במקרה הזה יכול להיות שהוא בכל זאת בא עליה, היא לא אמרה שום אסור, אבל הוא כן אמר אסור שהוא
חייב ינפשת. נכון. זה לא יכול להיות, זה מה שכתוב בגמרא. נאמן לאוסרה עליו, זאת אומרת שאם הוא יבוא אליה הוא עובר איסור. למרות שהיא לא תעבור איסור. כי לשיטתה, מה זה לא תעבור? הקדוש ברוך הוא יודע אם היא נבעלה או לא, אבל לשיטתה, אם היא לא נבעלה, היא לא עברה שום איסור. כי המציאות היא מציאות, ומה שהבן אדם קיבל על עצמו זה עניין אחר.
אבל הוא פוגע במצב הזה.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, אם הוא אוסר את עצמו עליה, והיא טוענת שהיא לא נבלה, אז כאילו, אמנם הוא אוסר את עצמו עליה, אבל היא גם נפגעת מזה שאין לה
נעילה. נכון,
נכון.
זאת הדילמה. בסביב זה יש ויכוחים, גם הרן שראינו בסוף נדרים, יש פה איזה רעש. הרן שראינו בסוף נדרים גם מדבר על העניין הזה. זה בא ממני?
זה, לפעמים יש לו
הד,
זה עובר.
כן. הנמחתי קצת אצלי, אולי הפידבק עושה משהו. בכל אופן, אז כן, אז הרן בנדרים, אנחנו נראה את זה בהמשך, שזה זה באמת ויכוחים, כי פה יש באמת דילמה. זאת אומרת, יעל צודקת, יעל אלקיים. צודקת, בזה שמצד אחד אי אפשר להאכיל את הבן אדם איסור מה שלשיטתו הוא אסור. מצד שני, אבל לאישה יש את הזכויות שלה, מעבר לכתובה שהיא כמובן תקבל, וזה הוא לא יכול לפגוע. אבל עדיין, זכותה גם להישאר נשואה, זאת אומרת, היא בכל זאת גם צעד בעניין הזה. אבל פה צריך לזכור שלפחות מבחינת דין התורה, המצב בין בעל לאישה הוא לא סימטרי. זאת אומרת, הבעל כשהוא מחליט יכול לגרש אותה גם בלי דעתה. ולכן במובן הזה הצד השני לא קיים. זאת אומרת, אפשר לא לאהוב את זה, אבל זה, זאת מבחינת ההלכה, לאישה אין סיי בעניין הזה. אוקיי, בשיטה המקובצת, שם בדף ת', שם יש הרבה דיונים על שווי ענף שחתיכה דאיסורה, אז בשיטה המקובצת כותב ככה, כיוון דעתי לבי דינה, וכאמר דהרי אסורה עליו, ואינו חפץ בה, הרי היא נאסרה עליו. ואף על גב דהי מותרת לו מדינה, הו אלי כי אוסר עליו דבר המותר. הרי מן הדין היא מותרת לו, למה? כי אנחנו לא מקבלים את טענתו במובן הראייתי. את פתח פתוח מצאתי, הוא לא נאמן להגיד, הוא רק נאמן לאוסרה עליו. אז השיטה המקובצת שואל, אז מה קורה? הרי במובן המציאותי, מבחינתנו, היא לא נבעלה. אז מה זאת אומרת שהוא, שהיא נאסרה עליו? אז הוא אומר, למרות שהיא מותרת לו מן הדין, הבלה כאוסר עליו דבר המותר. מה הכוונה? הכוונה שזה כמו נדר, נכון? התפיסה הפשוטה היא שזה ממש כמו המארי בסן, שיש פה, יש פה נדר, שם גם בהמשך, תראו אחרי זה בהערה, אם תרצו בסיכום, יש עוד ראייה שהשיטה המקובצת הולך בכיוון של נדר. יש לא מעט אחרונים שלוקחים את הכיוון הזה של נדר, זה מאוד מעניין.
אני
מבינה
למה במקרה, נגיד שהיא באמת, היא הייתה בתולה, בנשואית, למה במקרה הזה אין פגיעה בכבודה, מעבר לפגיעה של הממון, בשם שלה, אם היא תרצה אחר כך להתחתן עם מישהו אחר, יוצא לה שם ש...
יש, מי אמר שאין? יש פגיעה.
אז יש פה זה משהו שהוא כאילו לא לוקחים בחשבון בכלל את הנז...
לא, לוקחים בחשבון, יכול להיות שאחרי זה, יכול להיות שאחרי זה היא תוכל לתבוע אותו תביעה אזרחית על הפגיעה בשמה הטוב. אבל אין לזה שום קשר לשאלה של האישות.
עדיין הפגיעה תישאר שם,
ועדיין... בסדר, אז הוא יצטרף לפצות אותה על הפגיעה, אבל אין מה לעשות. אין מה לעשות. בסופו של דבר היא נחשבת, היא מבחינתו אסורה עליו. אנחנו לא יכולים להכריח בן אדם לאכול משהו שהוא לשיטתו אסור. או לעשות כיחסי אישות. מה?
אולי הוא סתם משקר.
אולי.
כי הוא גם לא אהב את הצבע של מהאור כשהוא...
אבל אם הוא לא צריך לשקר, הוא יכול לגרש אותה אם הוא רוצה. זה ממש מופרך. הרי אם הוא רוצה, הוא יכול לגרש אותה כשהוא רוצה, כשהוא מחליט.
אבל ההבדל יהיה בכתובה.
מה? לא הבנתי.
ההבדל יהיה בכתובה.
אבל הכתובה היא מקבלת בין כה וכה. הוא לא נאמן להגיד פתח פתוח מצאתי. הוא נאמן רק לאוסרה עליו. אבל את הכתובה היא תקבל.
גם אם זה פתח פתוח,
היא
תקבל שני
אמנים? ברור, ברור. לא אם הפתח הוא פתוח, אם הוא טוען פתח פתוח. בגלל שהוא לא נאמן. הוא לא נאמן פתח פתוח, לכן היא לא תפסיד שום דבר בזכויותיה. אבל הוא לשיטתו, כיוון שהיא אסורה עליו, אי אפשר להכריח בן אדם לקיים יחסים עם מישהי שאסורה עליו. וצריך לזכור כל הזמן ברקע, בן אדם ברגע שהוא מחליט יכול לגרש את אשתו על כורחה. זאת אומרת, זה לא שאנחנו יכולים פה להגן עליה, הוא יכול להגיד בלי כל התירוצים האלה, לא רוצה אותה, קחי גט, תלכי הביתה. זהו, גם את זה יכול לעשות. לכן זה כל הזמן צריך לזכור ברקע. אגב, באמת לולי זה, כמו שיעל אלקיים שאלה קודם, לולי הדין הזה, אז יכול להיות שאנחנו גם לא היינו מאפשרים לו להפסיק לקיים את היחסים. כי סך הכל זאת זכותה, היא נישאה לו. זה שהוא החליט שהיא אסורה עליו לבריאות, אבל היא לא מודה בזה שהיא אסורה עליו. אז באיזה רשות הוא פוגע בזכויותיה? הטענה היא שזה לא זכויותיה, כי אם הוא יכול לגרש אותה בעל כורחה, אז הוא בכל מקום, אז הכל תלוי בו. לכן בעצם זה רק זכותו ולא זכותה.
יש מצוות עונה, מה זאת אומרת? כאילו, גם... הוא לא רוצה לגרש אותה, הוא לא רוצה
לחיות... לא, אם הוא לא רוצה לגרש אותה, הוא לא יכול, הוא חייב לקיים מצוות עונה. אבל לגרש אותה הוא יכול.
רצה לשאול שאלה גם בגמרא שבהמשך, אבל זה מתקשר לי לעכשיו. אם האישה אומרת מה אני לך, נכון? אז היא בעצם...
מתארת
את עצמה. ואחר כך היא חוזרת. ועכשיו... לא, והגמרא לא מאמין לך. היא יודעת שאת מאמנת. והגמרא אומרת, לא מאמין לך, למה אולי היא שמה עיניים ומישהו שרוצה ללכת עם מישהו אחר? עכשיו, למה זה שונה במקרה הזה? היא יודעת שהיא אסורה. ואמרנו שמהצד שלה גם יש איסור
לקיים. אז זה אמרתי, זה מה שאמרתי עכשיו, אנחנו נגיע לזה בהמשך, כשנגיע לגמרא שם. אבל זה מה שאמרתי כאן, שיש אסימטריה בין הבעל לאישה. הבעל...
אמרתי שיש סימטריה חוץ ממקרה אחד.
לא, אסימטריה באיסור. יש אסימטריה בקשר האישות, במובן הזה שהבעל כשהוא מחליט, יכול לגרש את אשתו גם אם היא לא מסכימה. האישה לא יכולה להתגרש בלי שהבעל מסכים. מה זה... רגע, רגע.
היא יודעת, היא יודעת, באמת שהיא עשרה.
יעל, יעל, תני לי...
תני
לי להסביר, יעל. יעל, תני לי להסביר. אז אני אומר, אז במקום שבו האישה באה ואוסרת את עצמה על הבעל, לאו כל כמינה, כי לא נותנים לה כוח לפגוע בזכויותיו של הבעל. הבעל מגיע הזכות שהיא תעזור לו בפרי אהוביה. והיא הרי לא יכולה לגרש אותו על כורחו. אז כיוון שכך, זה שהיא קבעה שהיא אסורה על בעלה עם כל הכבוד, זה עוד לא נותן לה זכות לפגוע בזכויותיו של הבעל. אבל כשהבעל בא ואומר פתח פתוח מצאתי, לכאורה אותו דבר, הוא פוגע בזכויותיה של האישה. לא נכון, אין לה זכויות כאלה, כי הרי הוא יכול לגרש אותה גם אם הוא סתם מחליט, בלי הפתח פתוח, סתם לא בא לו. אז לכן בעצם הוא לא פוגע בשום זכות שלה, הוא יכול לעשות לה את זה גם ככה. אז האסימטריה הבסיסית בין הבעל לבין האישה, ואני אומר עוד פעם, ברור לי שאתן לא אוהבות את זה וגם אני לא אוהב את זה, אבל זאת ההלכה. בהנחה שזאת ההלכה, יש פה אסימטריה ביחס בין שניהם. כשהאישה תבוא ותרצה לאסור את עצמה על הבעל, היא לא יכולה לעשות דבר כזה. כי אז זה בעצם, אתם מבינות מה זה אומר? זה בעצם אומר שאם האישה רוצה להתגרש, למרות שהתורה לא נותנת לה את האפשרות לעשות את זה על כורחו של הבעל, היא פשוט תגיד, אסורה אני לך, וזה הכל. ואנחנו נאלץ אותו לגרש אותה. אבל אין לה את הרשות לגרש אותה. לעומת זאת, הבעל יכול לגרש אותה בכל מקרה. אז אם הבעל בא ואומר, האישה הזאת אסורה עליי, גם אין לנו חשד שהוא משקר. כי הרי מה החשד שהוא ישקר? שאולי הוא רוצה לגרש אותה. אם אתה רוצה לגרש אותה, אתה מגרש אותה גם בלי זה. אין פה שום חשד. אז האסימטריה ההתחלתית, שאולי היא לא מוסרית ומקוממת והכל, אבל once הנחנו אותה, יש לה המון השלכות הלאה. זאת אומרת,
אולי הוא יפה, אולי יש פה גם איזה, אם יש רצון חכמים לשמור על המשפחה, ואנחנו חושבים שהיא נתנה עיניים על מישהו אחר, לבעל אין כזה חשד, הוא נתן עיניים מישהי אחרת, הוא יכול לקחת
אישה. זה אותו דבר, אותו דבר. לא רק שהוא יכול לקחת אותה, הוא גם יכול לגרש את הראשונה. הוא יכול לעשות הכל.
נגיד ככה, שדעת נחנים לא נוחה מגירושים.
בסדר, אז מה?
היה גם שם כזה, אולי יכול להיות נימוק כזה כלפי הבעל.
אני מסכים לשני, אני מסכים לשני הדברים, אני רק אומר שגם לגרש הוא יכול.
לא מתאהב במישהי אחרת, הוא יצטרך לאישה שנייה, סבבה.
אני מסכים, אני מסכים, אני רק אומר שגם לגרש את הראשונה הוא יכול. הוא יכול את שניהם.
כן, אני רואה את זה, שני הדברים ביחד.
כן.
גם נאסר לגרש אישה בעל כורחה וגם נאסר
לשאת אישה, זה באותו לבל. כן, כן. רבנו גרשום הפך את המצב לסימטרי יותר. אגב, היום, אחרי דין רבנו גרשום, זאת שאלה גדולה. האם באמת הדין הזה ישתנה בעקבות רבנו גרשום? כי הרי, כמו שאמרנו כאן, בעצם, באמת המצב הוא כן אמור להיות סימטרי. כמו שהאישה לא יכולה לפגוע בבעל, גם הבעל לא אמור להיות יכול לפגוע באישה. רק טענתי שכיוון שהבעל יכול לגרשה בעל כורחה או לקחת אחרת על פניה, אז זה לא נקרא לפגוע בה. אבל היום אחרי חרם דרבנו גרשום, יש לה כבר זכויות. היום הבעל לא יכול לגרש אותה בעל כורחה. כאן יכול להיות בהחלט שכבר המצב הופך להיות סימטרי, וגם אם הבעל יאסור אותה עליו, אולי אנחנו לא נסכים לו. שאלה גדולה, כי זה תלוי מה יסוד האיסור של רבנו גרשום. מה?
יש מקרים, ואנחנו צופים בהם ביום יום, שהבעל לא רוצה לגרש את האישה, okay. אבל הוא אוסר את עצמו עליה, והוא נדע,
מורד, אולי מורד.
בסדר, לא, אז בית הדין כופה אותו. אז בית הדין יכפה אותו לגרש.
אז כן, אבל הרבה פעמים הם נשארות ככה, בלי כלום, ואז...
בזמן חז"ל, יעל, בזמן חז"ל זה פחות קרה. בזמן חז"ל נתנו לו מכות עד שסידרו את העניין. היום אנחנו עדינים. היה מאמר פעם במקור ראשון של הרב שאילת ממעלה אדומים, שהוא הציע עם בעיית הבעל להסרבן, הוא הציע להרביץ לו, פשוט להקות אותו מכות נאמנות. נאמנות
זה בתקשורת.
כן, כן, במקור ראשון היה, ועל זה היו כל מיני תגובות מזועזעות. אני זוכר רביעד הכהן ועוד כל מיני, מה זאת אומרת, איך זה יכול להיות, שבעיניי זאת כזאת צדקנות מגוחכת. הרי הבן אדם משאיר אותה אגונה כל חייה, ואתה לא רוצה כמובן לפגוע בדמוקרטיה ולתת לו מכות. תן לו מכות עד שהוא ייתן לה את הגט שהוא צריך לתת, שהחוק מחייב אותו וההלכה מחייבת אותו. מה זאת אומרת? מה, אם הבן אדם ירדוף אחריי להרוג אותי, אז אתה לא תהרוג אותו, כי במדינה דמוקרטית לא הורגים בני אדם. הורגים רודף, אז הוא רודף האיש הזה. וברגע שהוא רודף, מצוין, אני לגמרי בעד לתת לו מכות נאמנות עד שהוא ייתן את הגט, זה הכל. אבל בסדר, זה היה כבר באמת הערות שלא נוגעות אלינו. בכל מקרה...
יש לי שאלה בקשר מה שיעל אמרה, אז בעצם באמת מאכילים אותה איסור בעל כורחה.
עוד פעם?
זה בדיוק מה שאני אומרת
להגיד. להכין אותה איסור בעל כורחה.
אמרתי שלא בטוח, זה מחלוקות שם בסוגיה בנדרים, אם ראיתם, ואנחנו נראה את זה בהמשך. אני רק אומר ששם יש צד כזה. אצל הבעל אין צד כזה, כי אצל הבעל הוא יכול לגרש אותה גם ככה. לאישה זה מחלוקות, אנחנו נראה בהמשך.
אוקיי,
ויש
לי עוד שאלה, אבל לגבי הפצע פתוח, נניח ואחרי שהוא עשר את עצמו בבדים והכל, הביאו לו הוכחות, לא יודעת, שכנעו אותו שהיא לא אסורה לה. הוא יכול פשוט עכשיו...
אז אני אומר, לכאורה בדין שווי ענף שחתיכה דאיסורה, יש דין המטלה. אז אם אני אצליח לתת הסבר למה אני אמרתי פתח פתוח, כי טעיתי בזה או טעיתי בהו, אז אין בעיה, זה כמו המטלה. ואז זה יחזור להיות מותר. זה לא יותר גרוע מהמטלה. מי שאומר שזה מדין נדר, למשל, מי שאומר שזה מדין נדר, זה חוזר להערה של עידית מלמעלה. כי מי שאומר שזה מדין נדר, לכאורה אני נדרתי, זה לא קשור לשאלה אם זה היה באמת אמיתי או לא אמיתי. תכלס, אני נדרתי, בלי קשר לנאמנות. אבל גם בנדר, אם יתברר שנדרתי על דעת מידע מוטעה, אז זה בדיוק סיבה לפתוח פתח ולהתיר. ואז הדין המטלה, מה שעידית רצתה להגיד קודם, הדין המטלה מתחבר לדין ההתרת החכם. ואז גם מדין נדר בעצם אפשר יהיה להתיר לו את הדבר הזה. בסדר?
הרב, תוך כדי דיבור, פתאום קפץ, יכול להיות שהבעל מחויב לזה כמו זקן ממרא? זאת אומרת שגם אם יוכיחו לו וגם אם יראו לו שזאת לא הלכה, הוא כלפי עצמו מחויב לעשות את מה שהוא חושב שזאת האמת.
אבל מי, אם הוכיחו לו אז הוא לא חושב שזאת האמת.
הוא עדיין בדעתו.
אז לא הוכיחו לו.
אז אני אומרת, זה סוג אחר של חיוב.
מה זה סוג? אני שואל מה הציור. הוכיחו לו שהוא טועה?
והוא לא השתכנע.
אז לא הוכיחו לו. אז אם לא הוכיחו לו, אז לא, זה דין שוויה.
לא, אני אומרת, האם זה כמו נדר או כמו נאמנות?
אני אומרת, יש שיטה שזה נדר ושיטה שזה נאמנות. אבל לא משנה. איזה ראיות שלא תביא, אם הבעל לא מאמין להן, נשאר בדעתו, אז זה נדר, נאמנות, מה שלא יהיה, אבל זהו, זה מה שהוא צריך לעשות. יש, מעבר לשאלת, הרי השאלה היותר גדולה, וזה ממש הפתיע אותי, שמחתי לשמוע, לראות את הנודע ביהודה הזה. כי כל הדיון שהאחרונים מעלים כנגד תפיסת הנדר, הוא בעצם בשאלה למה לא מצאנו שאפשר להתיר את הנדר הזה. אבל אני שואל שאלה לגמרי אחרת. הבן אדם בכלל התכוון לנדור. מאיפה המציאו שדבר כזה יחשב כנדר? הבן אדם טען טענה כי הוא באמת חושב כך, הוא העלה בדעתו שהוא נודר נדר, מה זה קשור? לנדור נדר, כשאני אומר בנדר שכיכר לחם מסוימת אסורה עליי, כן? אז אני התכוונתי לנדור לאסור עליי את הכיכר, לא התכוונתי להגיד שהכיכר הזאת באמת אסורה. אבל כשהבעל אומר פתח פתוח מצאתי, אז הוא בעצם חושב שהאישה באמת אסורה עליו. זה לא שהוא נודר לאסור אותה למרות שהיא בעצם מותרת. זה נדר. אבל פה הוא באמת חושב שהיא אסורה. איך אפשר להגיד שדבר כזה הוא נדר? זה הרי מופרך לחלוטין. סתם, ברמה הכי פשוטה. מה?
למה אנחנו חייבים בקן ממרא לעשות את ההלכה כמו שהוא חושב?
לא, זה משהו אחר. בגלל ששם יש סמכות בית דין. וסמכות בית דין קובעת את ההלכה לא פחות מאשר המציאות עצמה. אבל פה...
אסור לו להורות, אבל כלפי עצמו הוא צריך לעשות את מה שהוא חושב.
נו, אז מה בסדר? כי זה מה שהוא חושב באמת, אז מה הבעיה?
למה? למה פה אני לא אומרת
אתה חייב
לקבל סמכות
בית דין? למה שאני אקבל? אין סמכות בית דין על זה. לרשות היחיד אין סמכות בית דין.
נגיד שזה לא נדר, אבל
יכול
להיות שזה
סוג השבועה.
שאכלתי,
בן אדם משוכנע
שהוא אכל, פתאום
הסבירו
לי שהוא באמת לא אכל.
אז זה האדם בשבועה פרט לאנוס, הגמרא בשבועה ודווקא ו... הגמרא מדברת שם על שבועה באונס, והאונס שמתואר שם זה שגגה, זה מישהו שנשבע על משהו שלא ידע. והגמרא קוראת על זה האדם בשבועה פרט לאנוס.
בסופו של דבר, הוא חשב שפתח פתוח, אחר כך
הסבירו
לו שזה...
אז לכן אמרתי, אז את חוזרת על מה ששאלתי.
זה ידומה, לא?
את חוזרת על ההערה שלי, מה שאני הערתי זה בדיוק זה, הבן אדם לא התכוון לנדור.
רב אומר, רב אומר,
אבל אני בכלל לא מתכוון לנדור. מה שמתכוון זה להגיד שבאמת הפתח היה פתוח.
נכון. לנדור זה... שבועה כזאת אני חושבת כשבועה.
לא, זה לא שבועה בכלל, לא התכוון להישבע. זה לא שהוא נשבע על רקע מידע עובדתי לא נכון. הוא בכלל לא נשבע.
זה ברור של מציאות בעצם.
בדיוק.
זה לא איזושהי כוונה של משהו.
בדיוק. מה זה נדר? נדר פירושו, אני בכלל חושב שהיא מותרת לי האישה הזאת. אבל אני נודר על עצמי לא ליהנות ממנה או לא לקיים את היחסים. זה נקרא נדר. אבל פה הבן אדם בא ואומר, אני חושב שהיא אסורה, איפה הוא התכוון לנדור? מה פתאום נדר? איזה מין נדר? מאיפה בא הדבר המוזר הזה? אז תראו את ה...
אבל אולי זה
מנדלון
כזה פשוט, זה כמו שלוקחים
חומות
על
מנדלון
ומשתמשים בזה, אולי זה
מנדלון
כשמחליטים להוריד את זה, אז פשוט כמו
שהייתי נדר. נו, מאיפה בא המנגנון הזה? יש פסוק על זה? מאיפה באה ההמצאה הזאת? אין לזה שום מקור. אין לזה שום מקור. לא התכוונתי לנדור ולא שום דבר, את מוציאה מפרשת נדרים שאני חייב לקיים, ועוד אין לזה אתרה. אין לזה מקור שזה נדר, ובטח שאין לזה מקור שאין לו אתרה. ממציאים שתי המצאות אחת לגבי השנייה ומייצרים מגדל שבנוי...
יש היגיון להגיד
שבן
אדם שעושה משהו על עצמו, שזה המשמעות של שי ויעקב, שהוא עושה משהו, זה דומה לנדר.
לא, הוא לא אוסר על עצמו. אבל יעל, הוא לא אוסר שום דבר על עצמו. הוא פשוט חושב שזה אסור. לא, זה לא אותו דבר. לאסור על עצמו זה לקחת משהו מותר שאני יודע שהוא מותר. ואני נודר לאסור את עצמי עליו. זה נקרא נדר. להגיד שמשהו, כשאני מעיד על משהו שהוא חתיכת חזיר, ואז התברר לי שטעיתי, ראיתי לא נכון. אני התכוונתי לנדור לאסור על עצמי את החתיכה הזאת? מה פתאום? פשוט אמרתי מה שאני חושב, אחרי זה התברר שטעיתי, אוקיי? מה זה קשור לנדר? בשביל נדר צריך להתכוון לנדור.
גם בנדר, אם נדרתי נדר בטעות, אז חוזרים.
תחשבי רגע. בסדר, אבל אני אומר, זה...
נדר לאכול רק כשר? את לא תגידי אפילו אני נודרת לאכול רק אוכל כשר.
זה לא הטיעון. אם אני נודר על בסיס מידע שגוי, אז צודקת יעל, אני הולך לחכם והחכם מוצא את הפתח והוא אומר לי, אם היית יודע את המידע הנכון לא היית נודר, ואז הוא מבטל את הנדר, הוא מתיר את הנדר. אני טוען אבל שלא צריך לעשות את המנגנון הזה, כי אני מראש, זה לא שנדרתי על בסיס מידע שגוי, אני בכלל לא נדרתי, לא התכוונתי לנדור. גם אם המידע היה נכון לא התכוונתי לנדור, מה שהתכוונתי זה רק להעיד שזה המידע, שזאת המציאות. זה משהו אחר לגמרי מאשר לנדור. לנדור זה להגיד, אני בעצם אישה עם פתח פתוח, היא בכלל מותרת לי. אבל אני נודר שהיא אסורה, ואז התברר לי שהפתח שלה בכלל לא היה פתוח. אז אפשר לבוא לחכם ולהגיד, תראה, הנדר שלי היה על בסיס מידע שגוי. אז בוא תתיר לי את הנדר. אבל פה אני בכלל מתכוון לנדור, אני פשוט מוסר לכם מידע. יכול שטעיתי, יכול שהמידע לא נכון, אבל איפה הייתה פה כוונה לנדור נדר? מה זה קשור בכלל? איך יכול להיות נדר בלי כוונה לנדור? מה?
המנגנון הוא אותו דבר, שבעצם מדין החלוט, מדין הכללי, היא אשתי והכל בסדר, אבל בגלל שאני יודע את המידע הזה, באופן עקרוני יש איסור עליי.
לא, אבל את ממציאה המצאות. מה זה יש איסור עליי? מאיפה בא האיסור הזה? מפרשת נדרים?
לא, אבל זה אותו מנגנון.
מאיפה זה בא? אם זה לא מפרשת נדרים, אז מה זאת אומרת אותו מנגנון? האישה הזאת היא לא פתח פתוח, אז למה שהיא תהיה אסורה עליי? בגלל ששיקרתי, זה סנקציה על השקר? מה? למה שהיא אסורה עליי? אז אם את מוציאה את זה מפרשת נדרים, אני לא רואה איך. כי הוא לא התכוון לנדור. אם זה לא מפרשת נדרים, אז נא להביא מקור אחר. מאיפה, מה פתאום? הבן אדם לא העלה בדעתו, לא חלם לנדור. זה שטות מוחלטת הדבר הזה.
נכון, זה באמת לא חלם לנדור, אבל זה אותו דבר, כי בעצם היא מותרת, אבל היא אסורה לה...
לא, היא לא אסורה, היא מותרת והיא נשארת מותרת. לא, היא מותרת ונשארת מותרת. אם היה לי מקור שאומר שהיא אסורה עליי, אז הייתי יכולה להגיד, היא אסורה וכנראה זה דומה לנדר. אבל אין לך מקור כזה. את מוציאה את האיסור מפרשת נדר, למרות שאת בעצמך אומרת שזה לא נדר.
לא, את מוציאה את האיסור מההסברה של הבן אדם שיודע את הפרטים.
לא, אם הוא יודע את הפרטים אז זה אסור עליו באמת, לא בגלל נדר. כי הוא יודע את הפרטים. זה שאנחנו כבית דין לא השתכננו, זה דיני ראיות, לא קשור. אבל הוא משהו חייב להישמר זה בגלל האיסור הרגיל, לא קשור לפרשת נדרים. בגלל שאישה שנבעלה תחתיו אסורה עליו, זה הכל.
אבל
אבל זה בגלל שהוא לוקח על עצמו את ה...
לא, הוא לא לוקח על עצמו. הוא פשוט חושב שזה נכון, זה בדיוק ההבדל. אין פה שום לקיחה על עצמו. נדר זה לקחת על עצמו משהו. כאן הוא לא לקח על עצמו כלום, הוא פשוט חושב שזאת המציאות. זה בדיוק ההבדל. לא הייתה פה שום לקיחה על עצמו.
בעצם בנדר, הבן אדם יודע שדבר מותר לו,
נכון.
והוא מחליט שמעכשיו זה, מהרגע הזה שאני אומר זה אסור.
נכון.
במקרה של השוויה זה, הבן אדם חושב ממש שזה אסור, זה לא שהיה מצב שהיה
נכון, מותר. נכון, יכול להיות שזה טעות, יכול להיות שהוא... כן, יכול להיות שהוא בכלל טועה. יכול להיות שהוא טועה, יכול להיות שהוא בכלל צודק, רק אנחנו לא יודעים כבית דין, כי רק הוא יודע את המציאות, זה לא חשוב. אבל כל המנגנון פה הוא בכלל המנגנון של לקחת על עצמו משהו. המנגנון הוא בשאלה מה באמת המציאות. לכן, אין קשר. להגיד שזה נדר זה פשוט מופרך. אין דבר כזה. יכולים כל האחרונים לעמוד פה במקלה. אין, זה פשוט לא יכול להיות. זה מה שאומר פה הנודע ביהודה. שמחתי מאוד לראות אותו סוף סוף, כי אחרים אומרים, באמת, מקשים קושייה כזאת, קושייה אחרת, אז זה לא בשאלה. עזוב אותי לא בשאלה. מאיפה בא הנדר בכלל? הוא לא התכוון לנדור. ומה שרצה לחדש, אני קורא, דמה דאמרינן שביטה נפשה, חתיכה דאיסורה, ומטעם נדר וקונם. הנה במחילה מכבודו, תראו את חריפות. ראיתיו מתוך פלפולו שהוא גבר בגוברין, כן, שאתה גבר שבגברים, בחריפות ובבקיאות וגם בשכל צח וישר. מה ראה לשטות זה? אבל אני רואה שאתה כזה תלמיד חכם גדול, חריף ובקי. איך יצא מהפה שלך השטות הזאת? כן, שאתה אומר שהדבר כזה הוא נדר, מטעם נדר. ואם כי ראה הדבר בתשובת מערית, הרי המערית מביא אפשרות כזאת, וכי מערית אמרו, הרי מערית לא אמר את זה, הלא מביאו רק בלשון ואין לומר, הוא דחאו. זאת אומרת, המערית בעצם בא להגיד את הדבר הזה כדי להסביר שלא יכול להיות שדבר כזה קיים, והוא דחה את זה. אז מה, מאיפה יצאת את השטות הזאת? הוא באמת, אומר הנודע ביהודה, זה ממש מוציא לי את המילים מהפה, הוא באמת בלי שום דחייה, למה צריך להביא ראיות נגד זה? מה פירה? אין הדבר מתקבל. ואיזה נדר ואיזה לשון שבועה או קונם יש כאן? או במה מדפיס? הוא עשה פה איזה מנגנון של נדר? מה זה קשור בכלל? למה אני צריך קושיות שידחו את העיקרון הזה שמדובר פה בנדר? תסביר לי איך בכלל שייך לדבר פה על נדר ואז נחפש קושיות ותירוצים. אם יאמר אחד ביום שני בשבת, שהיום שבת יהיה אסור במלאכה מטעם נדר? מישהו יבוא ביום שני והוא יגיד, אני חושב שעכשיו שבת. לא, הוא לא אומר, אני יודע שיום שני, ואני מקבל על עצמי לנהוג ביום שני, כאילו זה השבת. זה נדר. אבל אם יבוא מישהו והוא יתבלבל, והוא יחשב שהיום, ביום שני, הוא יחשב שזה שבת. אז הוא יבוא לבית דין והוא יגיד, היום שבת. אז מה, אנחנו נחייב אותו עכשיו לשמור למתי תוות מלאכה ותולדותיהם? מה, מה, זה מין דבר זה, זה פשוט לא מתחיל. זה שטות מוחלטת. אז הוא אומר, ואם כדבריו, איך אמר רבי עקיבא לרבי יהושע שילך אצל רבן גמליאל ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונו?
זה מה שמעתי.
הרי הוא אומר לו, אומר לרבי יהושע, רבי יהושע אמר היום יום כיפור, ורבן גמליאל אמר מה פתאום היום לא יום כיפור. אז אומר לו רבי עקיבא, לך רבי יהושע, לך לרבן גמליאל ביום כיפור שחל להיות בשבת לפי חשבונך, תצא מחוץ לתחום, תחלל את היום כיפור כדי להראות שאתה מקבל את מרותו של רבן גמליאל. אומר הנודע ביהודה טענה נפלאה. הוא אומר, מה זה קשור? אני מקבל את מרותו של רבן גמליאל. אבל מדין שוויה ענף שעלי אסור לחלל את היום הזה למרות שהוא לא יום כיפור. כי זה דין נדר. נדרתי שזה יום כיפור. אין דבר כזה, לא יום כיפור ולא בטיח, אין פה שום נדר. ולמה לא נעימה דרבי יהושע?
זה לא דוגמה טובה
בכלל. מה?
זה לא דוגמה טובה, כי את הזמנים ישראל קובעים.
מה זה קשור? זה בדיוק הדוגמה הטובה. הנה, עכשיו הסברת למה הדוגמה הזאת היא נפלאה. כי אם הדבר הזה היה נדר מדין שוויה הנפשה, אז זה בכלל לא קשור לשאלה אם ישראל קובעים את הזמנים. רבי יהושע נדר שהיום מבחינתו זה כמו יום כיפור, למרות שזה לא יום כיפור. אז מה אכפת לי שרבן גמליאל באמת מוסמך לקבוע מתי יום כיפור? הוא קיבל על עצמו נדר לנהוג היום כמו יום כיפור. בדיוק מה שאת אומרת, זה הטענה של הנודע ביהודה. זו טענה נהדרת, זו דוגמה נפלאה. ואז הוא אומר...
אבל איך להבין למה באמת זה פה לא עובד שוויה נפשה? למה הוא לא... בגלל שהוא בטוח שהיום יום כיפור, איך אנחנו נכריח אותו לאכול את הכיפה?
אז זה מה שם, על זה באמת אמרה נועה קודם, שמי שקובע מהו יום כיפור זה נשיא הסנהדרין. גם אם אתה בטוח שהיום יום כיפור זה לא מעניין. כי אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים. אז אם נשיא הסנהדרין קובע שהיום לא יום כיפור, אז זה לא יום כיפור גם אם אתה צודק.
אבל שזה, החזיר הזה הוא
תלה? לא, 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 רק על קידוש החודש ועיבור השנה. כי כתוב יש פסוק, אשר תקבעו אותם במועדם, ואותם כתוב בלי וו. אז זה אתם. אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים.
אז במקרה שהוא אמר על יום שני שהוא שבת, יכול להיות ש...
אז שם באמת, לפי התפיסה של הנדר, כאילו לא שייך אותו דבר, אבל פה... לפי השביה, לפי מנגנון השביה, יכול להיות בהחלט שהוא יצטרך לשמור שבת באותו יום שני.
למה? שבת זה
מבראשית,
זה לא משהו שאנחנו קובעים
אותו
מתי יוצא.
בסדר, הוא או שהוא נדר, או שהוא נדר, או שהוא נאמן, או מה שלא יהיה, כל המנגנונים של השביה, יכול להיות שפה כן יחולו. אבל להכריח את הבן אדם ללכת ביום כיפור שחל להיות בחשבונו, אם זה נדר, אי אפשר לעשות דבר כזה. וזה מה שהוא אומר, ולמה לא נעימה דרב יהושע שוויה ענף שחתיכה דאיסור המטעם נדר, אלא ודאי כל זה שטות. אומרים לשון חריפה מאוד, הוא אומר, זה לא שייך בכלל, זה פשוט מופרך. ומה דאמרים
עכשיו... זה היה במקרה של רב יהושע ורבן גמליאל היה עניין פוליטי, היה צורך להוכיח את הרשות...
צורך צורך, אבל אני לא עובר איסור דאורייתא בשביל הצרכים שלכם. ומה דאמרים שוויה ענף שחתיכה דאיסור המטעם דאדם נאמן על עצמו. כמו הנוגע בי, כמו הקצות החושן, כמו המערי בסן, שהכוונה כמו בודעת בעל דין. בסדר?
אבל עובדה שבדוגמה אחרת הוא לא היה יכול לתת את זה, כמו שנחמה שאלה, אם היה חזיר, אז הוא לא יכול להכריח אותו תוכל, אם הוויכוח הוא האם זה חזיר או לא.
לא הבנתי.
אני לא מבינה למה זה כמעט
עולם. לא הבנתי.
הדוגמה הזאת היא איזוטרית, בגלל שבאמת מדובר על סמכות בדין, אבל אם למשל הם היו רבים על האם תנורו של הכנאי, לא יודע, דבר שהוא במהות משהו שהוא, האם זה, טוב, גם תנורו של הכנאי זה לא, אבל משהו שאני בטוח שהוא אסור עליי או לא, חתיכת חזיר, הוא לא יכול להכריח אותו לעשות את זה.
וזה בדיוק הנקודה. אבל בדיוק בגלל זה, רק הדוגמה הזאת היא רלוונטית. למה? כי בדוגמה הזאת אומרים לי, תראה, זאת דוגמה חריגה. פה רבן גמליאל כן היה יכול להכריח אותו ללכת ביום כיפור. את החזיר הוא לא יכול היה להכריח אותו לאכול. אבל ביום כיפור הוא היה יכול. שואל הנודע ביהודה, למה? גם ביום כיפור הוא היה אמור לו להיות יכול. אם זה מדין נדר, אז מה ההבדל בין יום כיפור לחזיר? אתה עושה הבדל בין יום כיפור לחזיר, כי יום כיפור נקבע על ידי בית הדין. חזיר נקבע על ידי המציאות. אבל אם זה מדין נדר, אז ההבדל הזה לא רלוונטי. כי גם ביום כיפור אני נדרתי שהיום הזה מבחינתי הוא יום כיפור, לכן גם שם רבן גמליאל לא היה יכול להכריח אותו. הפוך, זאת הטענה. אז לכן הוא אומר, זה לא, הוא אומר, אחרי זה הוא אומר, ומה שיקשה, תנח, היכא דאין שני עדים מכחישים אותו, גם זה שטות. כן, מי שיקשה את הנודע ביהודה, הוא אומר, מה יקרה אם יבואו שני עדים נגד אותו אחד שטוען שוויה? מזה הוא רצה, אז האחד שטוען שוויה, הוא עדיין יצטרך להישמר מהאיסור, למרות שיש שני עדים שאומרים שזה לא אסור. בסדר? אז אומר השואל של הנודע ביהודה אמר, הנה רואים מפה שזה נדר. כי אם זה היה נאמנות, אין נאמנות שמועילה נגד שני עדים. השני עדים אמרו לך זה מותר, אז מה הבעיה? רואים שזה נדר, ולכן נדר, אני אסרתי את זה על עצמי, למרות שבמציאות זה מותר. אז אומר הנודע ביהודה, זה גם שטות, וגם זה שטות. ואדם נאמן על עצמו יותר משני עדים. איפה ראינו את זה? בהודעת בעל דין. כשבן אדם מודה בהודעת בעל דין, ובאים שני עדים להגיד שהוא לא חייב, הוא יצטרך לשלם. ההודעה שלו גוברת על שני עדים. בדיוק כמו בשוויה נפשה. ולכך בדבר שאי אפשר, משנה כגון אומר על יום חול שהוא שבת או יום כיפור, לא אמרין על שוויה נפשה חתיכה דאיסורה, כי זה נאמנות וזה לא נדר. אם זה היה נדר, אז גם בדבר שלא אפשר, כמו יום כיפור, הנה הוא מרגיש בעירה של נועה. גם דבר שלא אפשר, כמו יום כיפור, עדיין היינו אומרים שווי ענף שחתיכה די איסורה, כי זה נדר, הוא נדר לה שזה יום כיפור. ברור שזה לא נדר. בקיצור, הנקודה היא כזאת, תראו, אני רוצה להציע איזושהי הצעה, ואני הצעתי הצעה דומה לזה בדיון שעשינו על הקצות לגבי הודעת בעל דין. הרי שם המערי בן לב טען בהודעת בעל דין, שהודעת בעל דין זה התחייבות, זה לא נאמנות. ויש לזה... מלא ראיות נגדו, פשוט לא ניתן להיאמר, זו שטות מוחלטת, לא ניתן להיאמר פשוט. למשל, קודם כל, השאלה הבסיסית, זו אותה שאלה שהנודע ביהודה שואל כאן. כשאני באתי ואמרתי שאני חייב למישהו כסף, הרי ברור שאני התכוונתי להעיד שאני חייב לו, לא לקבל על עצמי להתחייב לו 100 שקל, נכון? זאת הייתה כוונתי. התחייבות זה המקבילה הממונית לנדר. אם אתה לא מתכוון להתחייב, איך אפשר להגיד שהתחייבת? אפשר להגיד שאתה נאמן, כי למדנו מהתורה שהודעת בעל דין זאת נאמנות כמו מהעדים. זה אני מבין. אבל להגיד שזאת התחייבות, בשביל שבן אדם יתחייב, הוא צריך להתכוון להתחייב. בן אדם כשהוא אמר שהוא חייב לשני 100 שקל, הוא דיווח לבית הדין את המציאות כפי הבנתו. הוא לא התכוון להתחייב. זאת השאלה הבסיסית גם על מרי בן לב בהודעת בעל דין. יותר מזה, ראינו שם, אתם זוכרים, אני אזכיר לכם את המקרה, כל האומר לו לויתי כי אומר לו פרעתי. ראובן תובע את שמעון, לווית ממני 100 שקל. שמעון אומר לאדם, לא לויתי ממך, אתה שקרן. באים שני עדים ואומרים, שמעון כן לווה, שמעון שיקר. בסדר? אז יש פה שני עדים נגדו, נמצא שהוא שיקר, אז הייתה פה הלוואה. עכשיו בא שמעון ואומר, סליחה, סליחה, פרעתי. לויתי, אבל פרעתי. לא יכול. נכון? למה? כי כל האומר לא לויתי, כי אומר לא פרעתי. יש הודעת בעל דין שלך שלא פרעת. איפה? בזה שאמרת שלא לווית, גם הודעת שלא פרעת. נכון? עכשיו, יותר מזה אומרת הגמרא, אפילו אם יבואו אחרי זה שני עדים ויעידו שלא רק שהוא לווה, הם גם יעידו שהוא פרע. לא יעזור. הוא עדיין יצטרך לשלם. למה? כי הודעת בעל דין גוברת על שני עדים. היא כמאה עדים. דיברנו על זה. בסדר? היא גוברת על שני עדים. הנאמנות שלו היא מוחלטת. עכשיו, אם הדבר הזה היה התחייבות, שם יש נטייה לאנשים להגיד, הנה, אתם רואים, זה התחייבות, כי נאמנות, אין נאמנות יותר משני עדים. אז למה מקבלים את דבריו יותר משני עדים? כי כנראה זה התחייבות. אני שואל אתכם, תגידו, הוא התכוון להתחייב? הבן אדם אמר, לא לוויתי. זה נקרא להתחייב. אנחנו מתוך דבריו מדייקים שמי שאומר לא לוויתי, כנראה גם אומר לא פרעתי. אבל הוא באמת התכוון להתחייב ולהגיד לא פרעתי? שאני מתחייב לך, הוא הוציא מהפה שלו את המילים לא לוויתי. זה נקרא התחייבות? הרי זה מופרך לחלוטין.
זה אומר אני לא חייב.
ברור. כל מה שהוא התכוון לומר זה שאני לא חייב. איך אפשר להגיד שהוא התכוון להתחייב? אתה אומר, אם הוא העיד שהוא לא חייב, אז הוא כמובן בתוך זה גם העיד שהוא לא פרע. זאת עדות, זאת נאמנות, זה לא התחייבות. אוקיי? אז אותו דבר גם פה. עכשיו, הסברתי שם, שם הצעתי הסבר. למה התכוון המארי בן לב? בלשונו אפשר להתלבט קצת, אבל אני חושב שאפשר אולי להסביר ככה. מה שהמארי בן לב התכוון לומר, זה הודעת בעל דין היא כמאה עדים, זאת נאמנות. זה לא התחייבות. אלא מה? איך יכול להיות שנאמנות של אדם שהוא יחיד והוא בעל דין, כן? אז לכאורה הוא פסול לעדות, והוא עוד פה גובר על שני עדים. איך זה יכול להיות שזה כל כך חזק? התשובה, כי הוא יכול להתחייב. לא שזאת התחייבות, אלא העובדה שיש בכוחו גם להתחייב. אם הוא רוצה לתת 100 שקל, הרי הוא יכול לתת מתנה. אז אף אחד לא יכול להגיד לו כלום. אם הוא אומר שהוא חייב 100 שקל, יכולים לעמוד כל העולם ולצעוק, אתה לא חייב 100 שקל. הרי אני יכול להוציא 100 שקל מהכיס ולתת. אז אמרי בן לב לא טוען שהוא באמת התחייב פה, אלא הוא טוען שמתוך שהבן אדם הרי יכול גם להתחייב, זה מין בידו, זה סוג של מיגו חזק, דיברנו על זה, אז כיוון שבידו להתחייב, אז ממילא זה נותן לו נאמנות לטעון שהוא חייב. זאת נאמנות. זאת סברה שראינו את זה, הראש מביא את זה ועוד, שבידו זאת נאמנות מוחלטת. עד אחד או בעל דבר שזה בידו, זה נותן לו נאמנות מוחלטת. הוא כאילו בעלים על הדבר. ובעלים על הדבר הוא נאמן עליו לכל דבר ועניין. אני רוצה לטעון שבשווי הנפשך חתיכא דאיסורא, בשיטת אלה שאומרים שזה נדר, זאת אותה שיטה. הם לא מתכוונים להגיד שהוא נודר. מה שהם מתכוונים להגיד, כיוון שבכוחו הרי לנדור, אם הוא רוצה לאסור אותה על עצמו, הוא יכול פשוט לנדור, נכון? אז כיוון שזה בכוחו לנדור, בידו לנדור, אז יש לנו נאמנות מוחלטת להגיד שהיא אסורה עליו. זה הכוונה, מה שהם אומרים. הנאמנות מבוססת על זה שזה בידו לנדור, לא שהוא באמת נודר. לכן לא שייך ללכת, שאלנו, אז רגע, אם זה נדר, אז למה חכם לא יכול להתיר? זה לא קשור, אני מדבר פה על נאמנות, לא על נדר. רק הנאמנות קיימת בגלל שהייתה לי אפשרות לנדור. אם זה היה נדר, אז היה אסור עליי מדין נדר, אז שהלכת לחכם שיתיר לי. זה לא נדר, גם הרי בסן טוען שזאת נאמנות. אבל זאת נאמנות, איך היא כל כך גדולה, אפילו נגד שני עדים, כמו שאומר פה הנודע ביהודה. יש שני עדים נגדי, ואני אומר שווי הנפש חתיכא דאיסורא, ובאים שני עדים ואומרים שהפתח לא פתוח. לא משנה, אני אומר שהפתח פתוח, אז אני נאמן. למה? אז יש כאלה שאומרים, כי אני נדרתי, ונדר לא תלוי במציאות, אז מה אכפת לי ששני עדים אומרים שלא? מה פתאום? לא התכוונתי לנדור, וזה לא נדר. אבל כיוון שיכולתי לנדור, ובזה הייתי אוסר אותה על עצמי, גם אם יעמדו פה 100 עדים, אז עכשיו כשאני אומר שהיא אסורה עליי, אני נאמן, בגלל שבידי היה לנדור. אותו מנגנון שיש בו דעת בעל דין.
אם יש פה מיגו?
כן.
אז
זה סוג חזק של מיגו, הסברתי את זה שם, שזה יותר ממיגו, כי מיגו זה טענה אלטרנטיבית שיכולתי לטעון ובית הדין היה מקבל. כאן אני אפילו לא צריך לבית הדין, אני הייתי עושה את התוצאה בעצמי, לא גורם לבית הדין לפסוק לטובתי. אני הייתי יכול לחולל את התוצאה שאותה אני רוצה במו ידיי, ואף אחד לא יכול להגיד לי כלום. הייתי פשוט נודר שאני עושה אותה, וזה הכל. במקום כזה, אז ברור שיש לי נאמנות מוחלטת על כל מה שאני אומר. זה ממש, במילים אחרות, אני חוזר עכשיו לאותה נקודה שבה פתחתי את השיעור. הרי הקצות והנודע ביהודה וכולם אומרים, מה שייך לדמות, מה שייך להגיד בשווי ענף שחתיך דאיסורה מדין איסור. מילא בהודעת בעל דין יש איסור, יש התחייבות. אבל שווי ענף שלא שייך איסור. מה תגיד, נדר? נדר לא קשור, החכם לא יכול להתיר, הוא לא התכוון לנדור, זה לא רלוונטי. אז בשווי ענף שזה לא שייך. מה הם עוצמם אומרים? הקצות וסיעתו. לא, לא, זאת נאמנות. שווי ענף שזה כמו הודעת בעל דין. יש לאדם נאמנות על עצמו. אני חוזר עכשיו, מחזיר את הגלגל אחורה. אני טוען, גם המערי בן לב וגם המערי בסן אומרים אותו דבר. גם הם משווים הודעת בעל דין לשווי ענף ש... וגם הם טוענים שפה זה נאמנות ושם זה נאמנות. רק לשיטתם זה נאמנות בגלל שיש לי את היכולת להתחייב או לנדור. לנדור בייסורים ולהתחייב בממונות. אוקיי? כך שזה בעצם מאוד דומה למה שאומר הקצות, ונדמה לי שזו האפשרות היחידה להסביר את זה, פשוט אחרת זה פשוט מופרך. גם בהודעת בעל דין, גם בשווי ענף שלא שייך להגיד דבר כזה, זה לא, זה פשוט שטות, כמו שאומר הנודע ביהודה, זה לא שאלה של ויכוח, לך יש סברה כזאת, יש סברה אחרת, לא שייך, נקודה, זה פשוט, אין דבר כזה, אין דעה כזאת. יש רק הערה, הבאתי פה, תראו אחרי זה בסיכום, בשדה חמד, הוא מביא, מדייק בדברי המערי בסן, תראו למעלה, אני אביא את זה למעלה עוד פעם, תראו את המערי בסן, הוא אומר, הוא כותב פה, ואפשר נמי לומר, אתם רואים שורה לפני הסוף. רגע, סליחה, לא, לפני זה. בארבע שורות מהסוף. אולי יחמירו בעניינים אלו כמו בנזירות שמשון דלייטי בשאלה. עוד? עכשיו, מה זה נקרא יחמירו בעניינים אלו? זה דין דרבנן? קצת נראה דין דרבנן, נכון? מה זה יחמירו בעניינים אלו? אני לא בטוח דרך אגב. אבל הוא טוען, הסדחמת טוען, מדייק מכאן, מלשון המערי בסן, שבעצם כוונה היא רק לדין דרבנן. ואז זה משנה את כל התמונה כמובן, כי בעצם נאמנות שווי ענף שחתיכה דאיסורה באמת הוא לא נאמן, וזה לא נדר ולא שום דבר, רק יש חומרה דרבנן לראות את דבריו כאילו שהוא נדר. זה הכל. בסדר, מין תקנה דרבנן כזאת, לא צריך להיכנס לגדרי נדר ולשאול מה הוא התכוון, מה הוא לא התכוון, כי הוא לא התכוון לנדור, זה לא באמת נדר. זה תקנה דרבנן, שמי שאוסר את עצמו על משהו, אז שלא יעשו צחוק מהעבודה. אם אתה אסרת על עצמך, אנחנו מתקנים תקנה, תתייחס לזה כאילו שהוא באמת אסור. בסדר? ואז זה רק דין דרבנן, ואז זה כל העוקץ יורד בעצם מהסוגיה הזאת. אני אומר עוד פעם, בכל הראשונים והאחרונים לא משמע זה דרבנן. אני בספק רב, אפילו במערי בסן הדיוק הזה הוא נכון. מה שכתוב החמירו, הכוונה החמירה התורה, לא החמירו. אבל אם זאת האפשרות, אז אולי יש פה איזשהו כיוון אחר. עכשיו, הערה, כמה נפקמינות אני רוצה להביא בעניין הזה. אלה בעצם שתי התפיסות, והביאו כל מיני נפקמינות ביניהן. אחד מהן זה הקושייה של רב שמואל רוזובסקי על הקצות. הקצות בעצם מביא את המערה של לוי, אני לא אקרא עכשיו את כולו בפנים, אבל השאלה היא, האם מועילה המטלה בהודעת בעל דין? מי שישאלה את זה קודם, לא זוכר, אולי נחמה, אם מישהו הודע הודעת בעל דין, ואחרי זה הסביר, נתן המטלה, הוא בעצם אומר, לא התכוונתי להודות, אמרתי את זה מסיבות כאלה וכאלה. בסדר? יש בגמרא עצמה מופיעות כל מיני המטלאות כאלה, טענת השתאה והסבעה, מה שנקרא. שלא להסביע את בניי, או באתי לשתות בכם. מישהו אומר, אתה חייב למישהו כסף? אמרתי כן, הודיתי. אחרי זה אני אומר, לא, אני אמרתי את זה רק כדי שלא יחשבו שאני כזה מיליונר. שידעו שיש לי חובות, הרבה מהכסף שלי בעצם אני חייב, וזה שלא יבואו אליי כל מיני אנשים עם ציפיות גדולות, אז זה תירוץ שיכול אולי להתקבל. ולא רואים את ההודעה שלי כהודעת בעל דין. שהודעתי שאני חייב, זה עוד לא אומר שזה כמי העדים שאני באמת חייב, כי נתתי המטלה, למה בעצם אמרתי שאני חייב? זה שלא להסביע את בניו, או משתה הייתי בך, וכל מיני טענות מהסוג הזה. אוקיי? אז זה טענות בממון. השאלה אם טענות מועילות בהודעת בעל דין, האם המטלאות כאלה מהסוג הזה מועילות בהודעת בעל דין. אז הקצות טוען שהמטלה לא מועילה בהודעת בעל דין. הוא חולק על המערה של לוי, והולך עם המערה חסון. בסדר, זה אחרונים שמובאים בקצות. אז האחרונים שואלים על הקצות, הרי הקצות לשיטתו, שווי ענף שחתיכה דאיסורה, זה מדין הודעת בעל דין. זה נאמנות שיש לאדם על עצמו. נכון?
כן.
עכשיו, הוא אומר, אז למה בשווי ענף שראינו אצלנו בגמרא, בסוגיה שלנו, שהמטלה מועילה? אז למה בהודעת בעל דין אומר הקצות שהמטלה לא מועילה? אוקיי? אז הוא אומר, אז הרב שמואל פה מסביר שיש הבדל בין איסור לבין ממון, אבל תראו את הניסוח שלו. רגע, זה כזה קופץ לי. הנה בקצות החושן סימן למדלת כתב דדין שווי ענף ש... באיסורה, מה עשיתי פה? גדל לי מדי העניין הזה.
אני יורדתי אחד מתחת
לשני,
כי אחרת
אפשר לקרוא. אפשר בקובץ...
אם מסמנים את הקפת טקסט, אומרים לו דרך, נכון, יש פה סימן של...
הנה, עכשיו הכנסתי אותו לתוך המסגרת.
סימן הזה שמצד שמאל.
כן. אוקיי. אז הוא אומר... והנה קצות החושן בסימן למדלת, כתב, דדין שווי הענף שחתיכה דאיסורה מדין הודעת בעל דינו, וחד דין נאמנות לתרוויו. כן, זה אותו דין של נאמנות לשני הדברים האלה, מקרא דקיוזה, מהפסוק של קיוזה. ולפי זה צריך ביאור מה שחילקו הפוסקים ביניהם בדין חזרה על ידי המטלה. דמעני בנאמנות שמדין שווי הנפשה, ולא מעני בבא לחזור מהודעת בעל דין דמחייבתו ממון. ואין קצת החושן סימן פי, דמבאר דלא מעני המטלה לחוב לשכנגדו שכבר זכה על ידי הודעתו. ועדיין צריך עיון קצת, מה אכפת לן בזה? הרי עיקר דין הנאמנות חד הוא. כן, מה אומר הקצות? אז הקצות מסביר שהרי אחרי שאני הודעתי הודעת בעל דין, אז בעצם השני זכה בכסף, נכון? עכשיו אני רוצה לתת המטלה ולחזור בי. זה כמו להוציא כסף מבעליו. לכן אני לא יכול לעשות את זה בהמטלה. לעומת זאת, בשווי ענף שחתיכה דאיסורה, אין מישהו אחר שזכה. אני אסרתי על עצמי, ועכשיו אני נותן המטלה, אז אני אומר, לא אסרתי על עצמי. בסדר? כך מסביר הקצות. אומר רב שמואל...
זה בדיוק הבעיה, זה בדיוק אם אני חוזרת למקרה של האישה, פה מה שמפריע לו לקצות זה שיש פגיעה בשני, נכון? יש מישהו, כאילו...
לא, זה לא שאלה מוסרית, יעל, תצאי מזה.
זה לא שאלה מוסרית, זה שאלה של נזיקין, יש פה...
לא, גם לא של נזיקין, זה שאלה של נאמנות. המוציא מחברו עליו הראיה, זה הכל. כשאתה מוציא כסף ממישהו, צריך להביא ראיות. זה שאתה חייב למישהו עכשיו 100 שקל, אני יכול להגיד לא, אני לא חייב לו. מה זאת אומרת? תגיד עד מחר. אם אתה חייב לו 100 שקל, כל עוד לא תוכיח, תצטרך שלם. אז אומר...
מה זה המטלה? לא הבנתי.
מה?
ההודעה שלי כאילו שמה כסף ביד שלו. עכשיו אני רוצה להוציא את זה בחזרה, אז אני
יכול להביא ראיות. זה מה שמסביר הקצות. אז על זה שואל רב שמואל, שזה באמת, אולי זה מה שיעל התכוונה, שואל רב שמואל, מה זה קשור? מה אכפת לי בזה? הרי עיקר דין הנאמנות חד הוא, ואם מצד הנאמנות מעני המטלה, למה גרה אם הוא חב בחזרתו לזה שכבר זכה על פי הודעתו? הרי בסופו של דבר, הכסף שלו רק בגלל שאני הודעתי, ואם המטלה מראה שלא הודעתי, אז לא הודעתי, זה לא שאני מוציא ממנו כסף שנמצא אצלו, הכסף יתברר עכשיו שהכסף פשוט לא נמצא אצלו, אז מה הבעיה? מה ההבדל? אמנם נראה, אומר רב שמואל, דנאיד אחד דין נאמנות לתרוויו, או באמת אותו דין נאמנות, מכל מקום הרי יש חילוק ביניהם לגבי מה חלה נאמנות זו. אני קורא עכשיו בשורה רביעית מלמעלה, בטור הימני. לגבי מה חלה נאמנות זו? דכיוון דיסוד דין הנאמנות של הודעת בעל דין, הוא מפני שהוא בעלים לחוב לעצמו. אגב, מושג הבעלות שייך לדין בידו, זה לקוח מהראש, הראש ביבמות נדמה לי, שהוא אומר שברגע שאני יכול... זה בידי לעשות את זה, אז אני עכשיו כבעלים על הדבר. אם אני כבעלים על הדבר, כל מה שאני אומר עליו, יש לי נאמנות מלאה. אז אם כך, אזי בממון שהוא בעלים על עצם הממון, חי להודעתו על עיקר דין הממון. ויש כאן ברור לגבי כל העולם שהוא חייב ממון לפלוני, או שממון זה הוא של פלוני. כיוון דעל כל צד ספק בממון זה עם שלו, יש לו דין בעלים לחוב לעצמו ולומר שאינו שלו. זה הכל בממון, כי בממון הבעלות שלו היא על עצם הממון. אמנם באיסורים אין לו דין בעלים על עיקר האיסור, מה הוא בעל הבית על התורה. התורה קובעת מה אסור ומה מותר. רק לגבי שיהיה הוא צריך לנהוג איסור בדבר, יש לו דין בעלים. הדין בעלות הוא דין שנוגע רק לגברה, לא לחפצה. זאת אומרת, אני יכול להכיל על עצמי איסורים, אבל הדבר בעצמו הוא לא בבעלותי. בסדר? וזה ההבדל בעצם בין ממון לבין איסור. וממילא דין נאמנותו לא חיילה אלא לגבי זה. לכן הנאמנות שלו חלה רק לגבי השאלה מה עליי לנהוג. אבל הדבר עצמו, הסטטוס שלו לא באמת השתנה. בממון הדבר בעצמו הסטטוס שלו השתנה. בסדר? אז לכן הוא אומר ששם אני לא יכול לחזור בדין המטלה, ולכן צודק הקצות שאומר שאין המטלה בממון. למרות שבדין שווי ענף שחתירה דיסורה, יש דין ממון.
אבל למה אי אפשר להגיד שפה זה בעצם מה שהרעה אמר בשיעור שעבר בעצם, שאם זה קשור גם לאחרים, שאם הוא מחייב אחרים, אז גם בדין איסורים הוא לא יכול לחזור.
ברור שאם הוא מחייב אחרים, אז גם בדין איסורים הוא לא יכול לחזור.
אם בהודעה שלו, בשם הענף של האישה, היא בעצם מחייבת עם מישהו אחר, אז היא לא יכולה לצאת על ידי
המטלה, זה מה ש... לא, הפוך. אם בן אדם מודה הודעת בעל דין והוא חב לאחרים, אז ההודעה לא נאמנת, לא שהוא לא יכול לחזור בה. אם ההודעה הזאת מחייבת אחרים, אז זאת לא הודעה. לחזרה מהודעה זה לא קשור לחב לאחרים.
אבל דיבר על
המטלה,
שהיא לא יכולה לחזור בה והמטלה. אם היא אומרת לפלוני זה...
אם היא אומרת שהיא נישאה לפלוני מסוים, אוקיי.
כן. אז שם זה אותו דבר, בגלל שהיא חייבה לאחרים, אז היא לא יכולה לחזור במה, זה בדיוק אותו דבר כמו כאן.
אבל אז באמת את חוזרת להסבר, את צודקת, זה הערה נכונה, לא חשבתי על זה, אז את צודקת בעצם להסבר של הקצות עצמו, לא של רב שמואל. אז זה בכלל לא קשור להבדל בין ממון. לא קשור להבדל של בין ממון לבין איסור, בשניהם במקום שחייב לאחרים באמת לא יכולה לחזור בה. אוקיי, שומע. אני חושב שאולי זה באמת ההבדל, זה הערה מעניינת באמת, כי אז זה באמת ההבדל, אם אני מבין כמו שזאת נאמנות ממש, כמו הקצות, כן? אז את צודקת, כי זאת נאמנות ממש, ובמקום שחייב לאחרים אין לי נאמנות, או אני לא יכול לחזור בי כשאני חייב לאחרים, אוקיי?
אבל זה בסיס דין נאמנות, דין... זה שבעצם אני בעלים
על... לא, אבל זה בדיוק, רב שמואל הולך לא על דין נאמנות, אלא על מה שאני הסברתי במערי בן לב ובמערי בסן. אני אמרתי שכיוון שזה בידו, אז הוא הבעלים. כיוון שהוא בעלים, כיוון שהוא יכול לנדור או יכול להתחייב, יש לו גם נאמנות מלאה על האיסור או על הממון. אז רב שמואל בניסוח שלו באמת מדבר בשפה הזאת. עכשיו, אם באמת זה המצב, אז אני חושב שהחילוק שלו הוא הנכון. ואז באמת לפי זה יכול להיות שהראה לא יצדק, הרי הראה בעצמו מתלבט, ראינו את זה. אז יכול להיות באמת שלפי זה, זה יהיה הנפקא מינה, הראה הזה תהיה הנפקא מינה. זה הראה יפה, לא חשבתי על זה. אוקיי, עכשיו, יש פה עוד... אני כבר ממש לא מספיק, אז בואו נראה, לפחות את הרן זה באמת חובה לראות. המשנה בנדרים בדף צדיק, מדברת על מצב שאישה אומרת תמאה אני לך. נעזוב כרגע את כל ההקשר, משנה ראשונה, משנה אחרונה, אבל תמאה אני לך. אז הרן שם שואל, כיוון דמדינה אמרה, תמאה אני לך מצרה בעלה כמשנה ראשונה, כן זה מה שהמשנה אומרת, שאם האישה באה ואומרת תמאה אני לך, אז היא יכולה לאסור את עצמה על בעלה, למרות שלבעלה יש זכויות, זוכרות מה שדיברנו בתחילת השיעור. היא נאמנת. למה? סליחה, אז היא נאמנת. השואל הרן, משום שלא תהיה נותנת עיניה באחר, האחי תירוע, וכי איסור שבא להיכן הלך. אז באים חכמים ואומרים כן, אבל יכול להיות שהיא עושה לו פועל השתיקים כי היא נתנה עיניה באחר, ולכן אנחנו לא נאמין לה. אומר הרן, מה זאת אומרת לא נאמין לה? הרי אם היא דאורייתא היא נאמנת, אז איפה האיסור? הרי היא אסורה על בעלה. מה, אתה מתיר לבעלה איסור בקום עשה בגלל שמא נתנה עיניה באחר? אז יש פה, איך זה יכול להיות? ואז הוא אומר, והוא מביא שם כמה תירוצים, אבל התירוץ שמעניין לענייננו, זה אחרים אומרים, ואחרים תרצו,
זה לא מיידע.
ואחרים תרצו דמשנה ראשונה לאו דין הקטני, דמידינה ודאי אין האישה נאמנת לומר תמאה אני לך להפקיע עצמה מבעלה שהיא משועבדת לו, אלא משום המילדה דתמאה אני לך כסיפה לה תקינו במשנה ראשונה להאמינוע. ואת אומר, המשנה הראשונה בעצמה הייתה רק דין דרבנן. מדין דאורייתא האישה לא נאמנת להגיד תמאה אני לך, למרות לכאורה שבמשנה כתוב שכן. מה הרעיון מאחורי זה? בדיוק מה שדיברנו קודם. ברגע שהיא פוגעת בזכויותיו של הבעל, זה השאלה. בפשט המשנה כתוב שזה לא משנה. אם היא נאמנת, אז היא נאמנת גם אם היא פוגעת בזכויותיו של הבעל. אבל הרן אומר, מה פתאום? אם היא פוגעת בזכויותיו של הבעל, לא יכול להיות שהיא תהיה נאמנת מדין תורה. ברור שזה רק תקנה דרבנן. בדיוק אותו דיון שהיה לי עם נועה עכשיו. זה אותו דיון גם פה. ועל זה אומר רב שמעון שקוב בכתובות, הבאתי לכם את הקטע הזה, שזה באמת יהיה תלוי בשאלה אם זה נאמנות מוחלטת או נאמנות מדין, מדין נדר. אני לא אכנס לזה עכשיו כאן כי אין לנו הרבה זמן, אבל זה באמת מזכיר, ממש מזכיר את הדיון שהיה לי עכשיו עם נועה בקטע של רב שמואל. נקודה, עוד שתי נקודות ברבי עקיבא עגר. אז יש שם בגמרא אצלנו בעמוד ב', אז כתוב שם עד אחד אומר נתגרשה ועד אחד אומר לא נתגרשה, תרוויו באשת איש כמה סהדה, כן? בא עד אחד שאומר שהאישה התגרשה, עד אחד אומר לא, היא לא התגרשה. עכשיו שניהם מסכימים שהיא הייתה נשואה, יש להם ויכוח האם היא התגרשה, אבל שניהם מסכימים שהיא הייתה נשואה. והיידה כאמר נתגרשה, הבל אחד, ואין דבריו של אחד במקום שניים. ברגע ששניהם הסכימו שהיא הייתה נשואה, אז עכשיו נוצרת לה חזקת נשואה על פי שני עדים. עכשיו בא עד אחד שאומר שהיא התגרשה, עד אחד לא יכול להוציא אישה מחזקת נשואה, אין דבר שבערבה פחות משניים, כך אומרת הגמרא. בסדר? אז על זה שואלים התוספות ישנים פה למטה בקטן הזה, כן, הקטע הזה, תרוויו באשת איש כמה סעדה תימה, דמה לנו לאותו עד שאומר לא נתגרשה, אלא אי אונמי מצא, אלא אי אונמי תצא, דאין דבר שבערבה פחות משניים. כן, למה צריך את העד שאומר שהיא לא התגרשה? גם בלעדיו. מספיק שיש רק עד אחד שאומר שהיא התגרשה, ואנחנו אומרים, אין דבר כזה, הרי יש שני עדים שהייתה נשואה, בשביל להוציא אותה צריך שני עדים, למה צריך להכניס פה עוד עד שאומר שהיא לא התגרשה? תגיד, אם יש רק עד אחד שאומר שהיא התגרשה, הוא לא נאמן. מה?
אחרת תן לנו שני עדים שהייתה נשואה, חוזר
להתחלה. לא, ברור, אבל למה אתה צריך להגיד?
אם הייתה נשואה, היינו צריכים את שתי עדויות, שאחת שהתגרשה ושני שלא התגרשה. עכשיו אנחנו יודעים שהיה מצב
ש... את בעצם אומרת שלא צריך את מה שהוא אמר שהיא לא התגרשה. כל מה שאני צריך זה את הסאבטקסט שלו, שהיא הייתה נשואה. אבל התוספות ישנים כנראה הבין שכשהגמרא הביאה את זה, היא תלתה את זה גם בעד אחד שאומר לא נתגרשה. גם את זה אני צריך, ואז הוא שואל למה. באמת אפשר להסביר גם כמו שאת אמרת. אז הוא אומר, ויש לומר, דאין זה מיגו, דשמה רוצה להעיד, סליחה, דילגתי פה, דעלי כאלה מימר שלא היינו יודעים שיש את איש כי אם על פיהם, דאם כן נאם נאלהו שאמר מגורשת במיגו דיבה איש עתק. מה שיעל הציע קודם בתור הסבר, התוספות ישנים מרגיש בזה ודוחה את זה. מה זאת אומרת? הוא אומר, לא יכול להיות שזה מבוסס רק על זה שיש פה שני עדים שיש את איש. כי אם כל מה שאנחנו יודעים שיש את איש זה על פיהם, אז הרי אותו אחד שאומר שהתגרשה יש לו פשע עשר. מה הוא אומר? הרי על פי אתם יודעים שהיא הייתה אשת איש, אז תאמינו לי גם שהתגרשה. על כורחנו שאנחנו יודעים שהיא הייתה אשת איש גם בלי שני העדים האלה. אז אם זה ככה, אז למה צריך את העד שאומר שהיא לא התגרשה? מספיק שעד אחד אומר שהיא התגרשה, עד אחד לא יכול להוציא אותה מחזקת אשת איש. אז אומר התוספות ישנים, ויש לומר, דאין זה מיגו, דשמה רוצה להעיד, רוצה להעיד כדי לפוסלה מן הכהונה. מה זאת אומרת? הרי מה זה המיגו? המיגו שלו, הרי אותו אחד, בעצם התוספות ישנים אומר ככה, אנחנו יודעים שיש את איש כן על פי שני העדים האלה, יעל כן צודקת. ומה שאנחנו צריכים את העד שאומר שלא התגרשה, זה רק כדי שהוא יהיה עוד עד על זה שיש את איש. אז שאלנו, איך זה יכול להיות? הרי יש לה עד שאומר שהתגרשה, יש לה פשע עשר. כי הוא היה יכול הרי להגיד בכלל שהיא לא יש את איש, אם הוא רוצה לשחרר אותה. אז לכן יש לו מיגו, תאמין לו שיש את איש שהתגרשה. אומר תוספות ישנים, זה לא מיגו. למה? כי אם הוא היה אומר שהיא בכלל לא יש את איש, אז היא הייתה מותרת לכהן. עכשיו שהוא אומר שהיא הייתה אשת איש והתגרשה, הוא אוסר אותה לכהן. אולי המטרה שלו זה לאסור אותה לכהן, ולכן אין לו מיגו שהוא היה יכול להגיד שהיא בכלל לא נישאה. הכלל במיגו זה שמיגו תמיד הטענה השנייה צריכה לתת את כל מה שנותן את הטענה הראשונה. אבל אם אני רוצה להשיג בשקר של הטענה החלשה משהו, יכולתי להשיג אותו טוב יותר בטענה החזקה. הוא אומר, פה לא, כי אולי אני רוצה להשיג את זה שתהיה אסורה לכהן, ובטענה החזקה לא הייתי משיג את זה, כי הייתי מציג אותה כרווקה, רווקה מותרת לכהן, אז אולי אני בא לפסול אותה לכהונה. כך טוען התוספות ישנים. אז על זה אומר רבי עקיבא איגר, קשה, במימה נפשך, אומרת רבי עקיבא איגר. מה היא אומרת? זאת השאלה. אם היא אומרת גרושה אני, אם היא מסכימה והיא אומרת גרושה אני, אז היא בעצמה פסלה לכהונה, פסלה את עצמה לכהונה, למה?
היא גרושה, אומרת שהתחתנה כבר.
מדין שווי ענף שחתיך, מדין שווי ענף שחתיך דאיסורה. הרי היא עצמה אומרת על עצמה שהיא גרושה, אז היא אוסרת את עצמה לכהן. ממילא פסולה לכהונה ולא עדותם. ואידי היא אומרת לא נתקדשתי, אם היא עצמה אומרת שלא נתקדשתי, אפילו שניים מעידים על הגירושין היא תהיה אסורה. למה? אם באים שניים שאומרים שהתגרשה, לא רק אחד, פה אתה אומר לי אחד, עזור, אפילו אם שניים אומרים שהתגרשה היא תהיה אסורה, אז למה אחד? למה אתה אומר לי באחד? למה? כי הרי בדיוק כל האומר לא לביתי כי אומר לא פרעתי, זו דוגמה נהדרת. היא אומרת לא התקדשתי, נכון? והרי שהיא אמרה לא התקדשתי, מה היא בעצם אמרה?
לא התגרשתי.
לא התגרשתי, נכון? זה בעצם מה שהיא אמרה. אז אם היא אומרת לא התגרשתי, עכשיו באים שניים ואומרים היא הייתה מקודשת והתגרשה. זה בדיוק כמו בן אדם שאומר לאדם על הלוואה, ובאים שני עדים שאומרים שהוא לווה, אבל הם גם אומרים שהוא פרה. עדיין הוא יצטרך לשלם. למרות שיש שני עדים שהוא פרה. כי יש לו דעת בעל דין שלו שהוא לא פרה. ופה יש לו דעת בעל דין שלה שהיא לא התגרשה. אז היא שווה ענף שחתיכה דאיסורה. היא מודה שהיא אשתו, שהיא לא התגרשה. נכון? אז אפילו אם היו שני עדים שאומרים שהיא התגרשה, זה לא עוזר.
הבנת את החשבון, עוד פעם?
עוד פעם. אומר רבי עקיבא איגר, בוא נעשה חשבון מה האישה עצמה טוענת. הרי היא יכולה לטעון שהיא התגרשה. אם היא טוענת שהיא התגרשה, אז אין לי שום בעיה עם המיגו של העד, כי היא אסורה לכהונה בכל מקרה. מה שהעד יגיד היא אסורה לכהונה, למה? היא עצמה אומרת שהיא גרושה, אז היא שווה ענף שחתיכה דאיסורה. היא עצמה אסרה את עצמה על כהן, נכון? אז אין מה לדון על המיגו של העד האחד. היא עצמה אסרה את עצמה לכהן, מה שלא יגיד העד האחד. אז לא יכול להיות שמדובר שהיא בעצמה מודה שהיא גרושה. מה תגידו? שהאישה עצמה בכלל אומרת, אני אף פעם לא התקדשתי. עכשיו באים שני עדים שאחד אומר שהיא נשואה ולא התגרשה, ואחד אומר שהיא נשואה והתגרשה. והיא עצמה אומרת, בכלל לא התקדשתי. מה הדין במקרה כזה? אומר רבי עקיבא איגר, פה אפילו אם היו שני עדים שאומרים שהיא התגרשה, לא הייתי מקבל אותם. לא רק אחד, שניים. למה? כי היא עצמה טוענת שהיא לא נשואה. ומי שאומרת שלא ניסיתי, כאומרת לא התגרשתי. אז אם היא מודה שהיא לא התגרשה, שווי את הענף שחתיכה דאיסורה. אז אפילו שני עדים לא מועילים נגד דבר כזה. נכון? עכשיו, מתרץ רבי עקיבא איגר, ואולי יש לומר, דווקא בממון אמרינן דהודעת שלא פרה, מעני משום הודעת בעל דין. אבל באיסור, באם מכחיש לעדים, הוא רק מדין שווי הענף שחתיכה דאיסורה. לא שייך לומר, באם מודת, דלא נתגרשה ושווי הענף שחתיכה דאיסורה. דאם היא אומרת דלא נתקדשה ולא אמרה מעולם, דאי אסורה. מה הוא אומר? הוא אומר, הרי עשינו פה הקבלה, כמו כל האומר לא לביתי כי אומר לא פרעתי, ובאו שני עדים שאומרים שהוא לבא ופרה. אז לכאורה שני עדים אומרים שהוא פרה, לא? אבל כיוון שהוא אמר לא לביתי ובזה הוא הודה שהוא לא פרה, הודעת בעדים גוברת גם על שני עדים שאומרים שהוא כן פרה. אומר רבי עקיבא איגר, אבל זה רק בממון. בשווי הענף שזה לא יעבוד, הרי פה זה אותו מקרה. היא אומרת לא התקדשתי, וכל האומר לא התקדשתי כי אומרת לא התגרשתי. עכשיו באים שני עדים ואומרים התקדשת וגם התגרשת. בהקבלה לממון מה היה צריך להיות הדין? היא עצמה מודה שהיא לא התגרשה, כי מי שאומר לא התקדשתי כי אומרת לא התגרשתי, אז היא שווי את הענף שחתיכה דאיסורה. אז הסטטוס שהיא לא התגרשה, היא אשת איש. אומר רבי עקיבא איגר, זה רק במונות, לא באיסורים. למה? כי באיסורים היא אף פעם לא אמרה, היא אמרה שהיא לא התקדשה, היא מעולם לא אמרה שהיא אסורה. איך מבין רבי עקיבא איגר את דין שוויה?
אז אם היא אמרה שהיא לא התקדשה, אז
צריך להיות?
הוא מבין את זה מדין עדר.
לא, אני חשבתי על זה, אבל פחדתי אחרי כל
הקטילות
של
הדב יהודה ומה שהיה. הוא מבין את זה מדין עדר, אין מה לעשות. ושהוא אומר, הרי אתה אומר לי שהיא נדרה, אם היא אומרת אני מקודשת, אז היא התכוונה לנדור, להגיד על עצמה שהיא אסורה. אבל היא אומרת, אני לא מקודשת, זה מה שהיא אמרה. אתם רוצים להגיד, כשמישהי אומרת אני לא מקודשת, היא התכוונה לנדור ולהגיד שהיא כן מקודשת? זה הרי הפוך להיגיון. אז את הנודע, את המודעת בעל דין הוא אומר, אז למה פה הוא לא התכוון להודות? נכון, אבל זאת נאמנות, זה לא נהדר, זה לא התחייבות כמו אמר איבנם, זה נאמנות. זה בסדר. אבל בשביה הוא מבין את זה כנדר. ונדר לא היה פה, היא אמרה לא התקדשתי מעולם, היא התכוונה לאסור את עצמה, התכוונה להתיר את עצמה. נכון? אבל איך שאני אמרתי קודם, מה בעצם צריך להגיד? הרי כל מה שאני מאמין לה, זה בגלל שהיא יכלה לנדור. לא זה שזה באמת נדר, אלא שהיא יכלה לנדור. נכון? להיות יכולה לנדור, היא ודאי יכולה לנדור גם כאן. לא שייך להגיד את זה בכלל. גם לשיטה של נדר לא שייך להגיד את זה. נכון? כי אני לא באמת תופס שזה באמת נדר, אלא מזה שהיא יכולה לנדור, אז היא בעלים, ואני נותן לה גם נאמנות. אבל להיות יכולה לנדור, היא יכולה לנדור גם פה. אז מה רבי עקיבא איגר רוצה? יכול להיות שצריך קצת לעדן את הניסוח בתפיסת הנדר. אלא הכוונה היא שזה לא רק סתם יכולת לנדור, אלא אני יכול לראות את האמירה הזאת כסוג של נדר, וממילא אני רואה בנאמנות. לא שהיא יכולה לנדור באופן תיאורטי. זה מגולם מפריע. היא יכלה לנדור בעבר, אז מה? אבל היא כבר לא נדרה. עכשיו השאלה היא נאמנת על מה שהיא אומרת עכשיו. לנקודה אני רואה באמירה הזאת משהו שהרי בסך הכל יכולה גם להיות פה אמירת נדר. אז אם יכולה להיות גם אמירת נדר, אז ממילא יש לה גם נאמנות. אז פה אפשר אולי להגיד את מה שרבי עקיבא איגר אומר. כי אי אפשר להגיד שהייתה פה אמירת נדר. הרי היא אמרה לא התקדשתי בכלל. היא לא אמרה התקדשתי ולא התגרשתי. היא אמרה לא התקדשתי בכלל. כשהיא אמרה לא התקדשתי, גם בכלל זה כלול לא התגרשתי. אבל אי אפשר להגיד שהייתה פה איזושהי אמירת נדר. לא הייתה פה אמירה, היא יכלה לנדור. במובן של אמיגו היא יכלה לנדור. אבל פה אין אמירת נדר ממש. אולי זה מה שרבי עקיבא איגר
אומר. אין פה בכלל אמירת נדר.
נכון? ולכן אומר רבי עקיבא איגר, לכן היא לא יכולה להיות גם נאמנת. אולי...
למה זה לא יעבוד בדיוק כמו במקרה של לא לוויתי?
כי בעודת בעל דין זה מיגו. בעודת בעל דין זה מיגו, הרי הוא היה יכול להתחייב. באיסור אני לא אומר את זה מדין מיגו.
אנחנו רואים את זה של נדר גם.
לא, 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 לא נדר, זה מה שאני אומר. כיוון שהוא היה יכול להתחייב, בידו להתחייב, אז אני גם מאמין לו שהוא חייב. אבל בידו בממון זה מיגו, רק מיגו מאוד חזק. הוא היה יכול להתחייב. אז גם אם עכשיו הוא לא התכוון להתחייב, אבל ברור שהוא היה יכול להתחייב. באיסור אני כנראה לא תופס את זה כמיגו, אלא כאיזושהי אמירה שבעצמה יכולה הרי הייתה להיות נדר. אז ממילא גם נותנים לה את הנאמנות.
הוא מחייב פה אמירה בעצם, רבי
עקיבא
איגר רוצה אמירה.
נכון, למרות שהאמירה לא תהיה באמת נדר, אני טוען גם לפי רבי עקיבא איגר היא לא תהיה באמת נדר, אבל אמירה כזאת שהייתה יכולה להיות נדר, אנחנו גם נותנים לה נאמנות. אבל אם אין בכלל את האמירה שהייתה יכולה להיות נדר, אז גם את הנאמנות לא ניתן לה.
אבל עדיין לא
מבינה
למה אי אפשר ליישם את זה כמו לא ליוויתי, אז שלא התגרשת.
כי אנחנו לא, באיסורים אנחנו לא עובדים עם המיגו. מי אמר שיש מיגו באיסורים? זה לא דיני ראיות. זה נאמנות על איסור. נאמנות על איסור צריך שני עדים. אפילו אם יש מיגו, מי אמר שמיגו מועיל בדבר שבערווה? לממונות, מצאנו שמיגו יכול להועיל.
אבל
עכשיו עשינו מיגו עם שני עדים האלה.
לא, אז אני אומר, זה מה שרבי עקיבא איגר לא מקבל. הוא אומר, מיגו זה לא מיגו, אלא זה מין אמירה שהיא בעצמה הייתה יכולה להיות נדר, אז אני גם מוכן לקבל אותה כנאמנות. אבל אם זה רק פועל כמו מיגו, זאת אומרת, יכולתי לנדור, זה לא.
לא, לא פה. אני אומרת, המיגו שהיה לה עד, עשינו כאן מיגו, זה אותו מיגו, לא? זה גם מיגו באיסור.
שמה?
המיגו שהתוספות השנים עשה לה עד.
כן.
זה מיגו באיסור.
הפשע עשר, כן, הפשע עשר.
אולי זה גם בדיני ראיות, לא?
טוב, פה זה באמת שאלה, הרי דיברנו, כשדיברנו על מיגו, זו שאלה טובה, דיברנו על מיגו, אם אתם זוכרות, עשיתי הבחנה בין מיגו לעדים ומיגו לבעל דבר. מיגו לבעל דבר מחזק את הטענה של הבעל דבר, מיגו לעדים מחזק את העדות. אז אם המיגו הופך את העד לעד כשר, עכשיו מי שקובע את הסטטוס זה שני עדים, לא מיגו. המיגו רק מסלק את הבעיה שהייתה לי בעד. עכשיו, אחרי שסילקתי את הבעיה, יש לי שני עדים. אז התקיימה הדרישה על פי שניים עדים יקום דבר. אבל כשהמיגו בא כמיגו של בעל דבר, אז פה הראיה שקובעת את הסטטוס של הדבר שבערווה, הוא ימיגו, עצמו. אין פה עדים שהמיגו בונה אותם, אלא המיגו הוא הראיה. השאלה
שלהם התוספות יש שנים רוצים להסתמך רק על העד האחד. הם הרי רוצים לוותר, הם מסבירים למה אפשר היה לוותר על העד האחד. ולהסתפק במיגו
עם דייבה ישתית. אבל זה עדיין, זה מיגו לעד.
זה מיגו לעד, אבל כדי להסתמך רק עליו כעדות אחת.
אבל כעדות, לא כבעל דבר. אז המיגו הזה יהפוך, המיגו הזה יהפוך אותו לשני עדים. אבל המיגו של בעל דבר לא הופך את הבעל דבר לשני עדים. אלא הוא עצמו הראיה. העד הזה מקבל מעמד כמו שניים, כי יש לו פשע עשר, אז הוא משודרג. אבל עכשיו, אחרי שהוא שודרג, יש לי שני עדים. אבל הפשע עשר של בעל דבר, אז זה לא שהופך את הבעל דבר לשני עדים, הבעל דבר לא יכול להיות עדים. אלא המיגו בעצמו מהווה את הראיה. השאלה אם מיגו יכול להוות ראיה במצב כזה. הערה שבאמת, אני לא יודע, אולי. רק הערה אחרונה, תראו את זה כבר בסיכום, הבאתי את שיעורי רבי דוד אצלנו, והערתי על זה כבר כשלמדנו את הסוגיה של הפשע עשר. כי יש פה קושיית רבי עקיבא איגר על המשנה שלנו בקו ב', של אשת איש שהייתי וגרושה אני, שרבי עקיבא איגר מקשה שם מדין שוויה, ואני חושב שגם שם רואים שרבי עקיבא איגר תופס את דין שוויה מדין נדר. זאת אומרת, זה לשיטתו גם במה שראינו כאן. אבל זה כבר חרגנו מהזמן. אוקיי. נעצור כאן. להתראות. ביום
חמישי אני לא אהיה בשיעור
כנראה. מה?
יום חמישי אני לא אוכל להיות.
אוקיי, טוב.
סוגיה חדשה ביום חמישי?
אני אשלח לכם, אני צריך עוד לחשוב, אני מסתכל.
תודה רבה, גם איריס אומרת תודה רבה.
כן, ראיתי, תודה.
תודה.